אנחנו מקדמים בברכה את חיה שיושבת כאן ותחליף את אתי שיגמרו את החלטה. נאחל להצלחה.
תודה.
אנחנו גם נקדם את משואה שיושבת לידי, הסתרפה לצוות של הלשכה, ואתם תתחילו לראות אותה כאן בהנהלות, במליאות. אז נאחל להצלחה לכולם. טוב, אישור פרוטוקול המליאה. היה זה עדכון בקשה של קובי לשנות משהו, וכמובן שנקח בדיוק כפי שקובי קש. הפרוטוקול עודכן מהחלטה שהוא שהופצה. אז אנחנו נראה את הפרוטוקול כמו שאפשר. דיווחים. טוב, אני שמח להגיד ולפתוח בנושא של התחבורה. הייתי בפגישה עם שר התחבורה בשבוע שעבר, יחד עם חבר כנסת יעל בן ראובן, שהוא תושב יודפת. בפגישה היו מנכ"ל מע"צ ואנשי הצוות שלו, ואנשי הצוות הבכירים של משרד התחבורה. בהתחלה התחלנו לדבר על המקום, ודווקא משרד התחבורה היה זה שאמר שלא צריך לעשות כלום כרגע, כי זאת העמדה המקצועית. כי שתי כיכרות, אחת בקאוקה ואחת ביוטפת, יענו על הצורך ולא יצטרכו כלום, אבל אם ייווצר הצורך בהמשך, אז המשרד יעקוב ויוסיף ויכנס לפרויקט וידע וצריך. אנחנו הצלחנו לשכנע את מע"צ בכך שהם יתמכו בפרויקט, וזה היה שינוי העמדה שלהם. אז מע"צ הציגו את העמדה שהם חושבים שזה נכון שצריך לעשות שם פתרון, בין אם זה רמזור או מעגל תנועה. ולמעשה זו הייתה העמדה שלנו ושל נתיבי ישראל מול העמדה של המשרד. כשהשר נכנס, אז כל אחד הציג את העמדה שלו. השר מיד בא ואמר להם, אבל העמדה שלכם לא מתואמת עם המועצה. אז הם אמרו לו, נכון, יש חילוקי דעות. אז הוא אמר, אבל המועצה חשובה. והוא מבקש שזה ייכנס לביצוע. ואז הכנסנו לשאלה, איך זה עומד לביצוע, האם זה בהרחבת הפרויקט הקיים או פרויקט חדש. וקרוב לוודאי שזה יהיה בהרחבת הפרויקט הקיים. שהשר הנחה שאם צריך תוספת תקציב, אז לבקש אותה בהתאם. אחר כך שיצאנו, המשכתי לדבר עם מנכ"ל מע"צ, שפחות או יותר אומר שאם זה רמזור, אז העלות היא מאוד נמוכה, להערכתו, מספר שהוא זרק שם כ2 מיליון שקל, ואז התוספת היא במסגרת הסמכות שלו לאשר, ואם זה מעגל תנועה, שהעומדנים שלהם כרגע זה 6 מיליון שקל, אז יצטרכו לבקש תוספת תקציבית. בכל מקרה, השר אמר שזה לא צריך לעבוד שום גורם בעייתי, ואם צריך, אז צריך להעלות את זה במסגרת המתאימה. דיברתי אחרי הפגישה, אחרי שסיימנו את החלק הזה, עם מי שאחראי על הנושא של מוקדי סיכון, והוא למעשה נתן לי להבין שהוא הולך להכניס את זה כחלק מפרויקט מוקדי סיכון, כך שהתהליך יהיה הרבה יותר פשוט. מה שבטוח, אנחנו נמשיך ונעקוב בכל נקודה ובכל זמן לוודא שההנחיה של השר בהחלט מתממשת ויוצאת לפועל. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שהשר ינחה ואחר כך הפקידות, ואני יודע שהעמדה שלהם הראש לא הייתה יחד עם העמדה שאנחנו רצינו, שהפקידות לא תמסמס את זה. שזה דברים שבהחלט יכולים להיות במשרדים. קשה לי להניח שבמשרד התחבורה זה יקרה, כי השר הוא מאוד מאוד דומיננטי במשרד, אבל כמו שכולנו קוראים, הוא גם רוצה להיות שר החוץ. זה לא לכתוב. טוב, כל פעם זה כתוב בכל העיתונים היום, אז מחר שאני לא יודע מה יהיה, וכולנו קוראים, היום יש ממשלה כזאת, היא אחרת מחר, אז אסור, אז אנחנו לא נשאיר את זה רק השר אמר וגמרנו, אלא אנחנו נמשיך לעבוד על זה כפי שעבדנו עד היום, עם האנשים המתאימים וברצינות המתאימה, ואני מאמין שנשיג את זה.
יכול להיות שאנחנו צריכים להוציא איזה משהו פומבי, תודה לשר ולכל
השנה. צריך לתת סיכום.
לא,
צריך לתת סיכום של הפגישה.
זה בסדר, אבל אנחנו יכולים להודות לשר ולא לשכוח אף אחד, להבדיל מישיבת הממשלה אתמול.
טוב, אני מודה לך שאתה לא משווה אותנו לממשלה.
לא, אני אומר, לא לשכוח.
כן, אנחנו כמובן נעקוב על סיכום. נרשם סיכום בפגישה הזאת, ואנחנו נעקוב שהסיכום גם מופץ ונעשה. שבשולי הפגישה גם דיברנו על נושאים נוספים בתחבורה כאן. אני התחלתי עם הצוותים של סלאמה, ששבוע קודם גם הייתה לנו פגישה עם סמנכ"ל המשרד, שגם היה נוכח בפגישה הזאת, שהוא בא לסלאמה לראות את המצב של הכניסה. נפגשנו עם ועד סלאמה, וכמובן אנחנו, תומר, מוחמד ואני. הגישה שלהם הייתה חיובית. הצמתים של סלאמה, אנחנו ביקשנו להכניס אותם לוועדה למוקדי סיכון, בגלל ששם יש תאונות, יש, מי שלא מכיר כדאי לנסוע, במצב לא, מאוד מאוד לא טוב, וגם אין תאורה בכלל. בלילה לצאת משם, הבן אדם אפילו לא יודע איפה הוא עומד בכביש. אז השר הכיר את זה, שלנו את זה, הוא הכיר את זה, והסמנכ"ל קוראים לו קובי ליטשטיין. הוא חזר על מה שהוא אמר בסלאמה שהיה בפגישה איתנו, שתוך חודש הוא יגיש המלצות למשרד מה לעשות. שוב, כמובן, אנחנו נמשיך ונעקוב. נושאים נוספים...
נכון.
שני דברים. אחד, אני חושב שמן הראוי לא רק לפרגן לשר התחבורה, אלא לפרגן לאנשים ששיתפו פעולה בעניין הזה מתוך היישובים, במיוחד למוני בוכניק. שהיה דמות מאוד מאוד דומיננטית, יושב ראש חניה, שהיה דמות מאוד דומיננטית בכל התהליך הזה, בשקי הימים ולילות. אני חושב שאם כותבים מכתב ועדכון לחברי התאמך, ואתה יודע בדיוק מה מוני עשה ואיך הוא היה שותף, כל המאמצים האלה, מן הראוי, לפחות להודות לו ולכל מי שהיה שותף במהלכים האלה, כי היה שם הרבה עבודה שעשו אנשים ימים ולילות כדי שהתוצאה הזאת תגיע. זה לא רק המועצה, שאתה היטב יודע, היו הרבה עוד אנשים שעבדו בקטע הזה, ואני לא עכשיו הולך להיכנס לעומק של מי ואיך. אחד, שתיים, בהחלטת המליאה הייתה החלטה שהמועצה תשפה את היישובים על כל ההוצאות שלהם. היו שתי דוחות של מומחים, דוח אחד של פרופסור לינק, דוקטור דן לינק, שהמועצה נתנה עליו שיפוי ליישובים, דוח שני שהמועצה אמרה בהתחלה שהוא לא נדרש, דוקטור מעלאל, פרופסור מעלאל מהטכניון, בדיעבד זה היה דוח מכריע, כי הוא זה שקבע שיש את סדק לרמזור בצומת, הוא זה שהשתמש בספירת הרכבים, המועצה התחילו הולכים הסכימה לממן חצי, אני מבקש שהמימון יהיה מלא, כפי שהייתה החלטת המליאה. דבר שלישי, היישובים מימנו עורך הדין שהכינה כתב תביעה מנהלי שעמד על הפרק, לא השתמשנו בו כי כל עוד היה תהליך חי מול הגופים, אז כמובן לא רצינו, במיוחד על פי בקשתו של ח"כ אייל בן ראובן, להשתמש בו, אבל גם אייל בן ראובן, גם ניסים פרץ מנכ"ל נאט"י וגם כל המערכת, גם משרד התחבורה ידעו שזה עומד על הפרק, ואני חושב שגם לזה הייתה משמעות בהבנה של כולם שצריך לפתור את הדברים בצורה חיובית, על פי דעת המומחים ועל פי כל הדוחות שהיו. המועצה החליטה שהיא לא נותנת לזה שום מענה, כי היא התנגדה לדרך המשפטית. אני חושב שגם את העניין הזה שווה לשקול, כי בסך הכל היישובים פה השקיעו לא מעט כסף בסיפור הזה, אבל לדעתי היה לזה חלק לא קטן בתוצאה הסופית.
טוב, אני מודה לדובר החדש של המועצה. אני יודע שלהצלחה יש אבות רבים, אני שמח שיש הרבה אבות להצלחה. אני לא אתייחס יותר מזה. אני חושב שזה מדבר בפני עצמו. אני אמשיך.
את הצד הכספי צריך לפתור?
לא. אני, הצד הכספי, אנחנו החלטנו שאנחנו נשתתף בדברים שאנחנו נסכים עליהם שצריך להשתתף בהם.
הקונגרס יכול להחליט אחרת?
מי?
לא, כמו זהו, הנשיא והקונגרס...
צריך הצעת תקציב בשביל זה. בתקציב, אנחנו דנים בתקציב.
מה, לוועדת כספים כדי?
לא, תקציב.
זאת אומרת, צריך, אני לא רוצה להגיד להיאבק, אבל צריך להעלות את זה בוועדת הכספים?
זה לא הנושא של, לא, כרגע לא. ועדת הכספים לא דנה בנושאים כאלה, יש נושאי תקציב, זה יכול לעלות בתקציב, אבל בכלל, כשאנחנו מנהלים משהו, אז אנחנו מנהלים אותו. אנחנו, גם יש לנו אחריות תקציבית לכל חברי המליאה פה, אני מזכיר לכולם, והחלטת המליאה הייתה שאנחנו נשתתף בדברים שנסכים עליהם. ונסכים,
לא מופיע בשום מקום. כמובן, אני גם לא אומר שלא, אבל זה דקות שהיא לא משהו שהיא מן אישיו.
מה הפער? זה כל הפער?
חבר'ה, זה לא...
זה כשמדובר על המעלעל. שבלא עורך הדין זה נמצא.
כמה?
עורך הדין עלתה 40 אלף שקל, הדוח של התפירה שלה.
55 טוב.
ואם אני לא טועה מעלעל על ה-30, אנחנו קיבלנו אם אני לא טועה 15, אני לא זוכר בדיוק.
אז חסר 55. אני לא חושב שזה משהו שהמועצה לא יכולה
להתמודד. זה לא עניין של המועצה או לא המועצה. אנחנו התנגדנו כל הדרך, ואני חושב שמנענו נזק אדיר בכך, שלא הוגש, שגרנו לכך שהעתירה לא הוגשה. אחרת לא היינו במקום הזה היום.
אין ספק, אין ספק, אבל החלטון
לא הוגשה.
אין ספק לשלוח מכתב קיים, החלטה לא לשלוח מכתב קיים או משהו קיים, הוא לפעמים יותר יעיל.
לא, 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 זה ממש...
וזה מצוין.
חבר'ה, אנחנו סוטים מהנושא.
אנחנו סוטים מהנושא.
אני יודע שיש כאלה, תסלחו לי ככה על הבוטות, שעמדו בצד לראות איך אני נכשל. שעשו את הכל כדי לראות איך אני נכשל.
נכשל במה? להפך.
בתהליך הזה.
להפך.
להפך.
כולם הפסוטים, בוני.
אני כן.
מה אתה מדבר? להפך.
חייך, בוני.
חברים.
לא.
תראה, אם לא יהיה...
במקרה אתם באותו
יישוב. בלי קשר להצלחה שלך, עם האלה מסביב, אין ספק, הובדת את המהלך נכון, וזה שאמרת לא להגיש את התביעה, זה הייתה החלטה נכונה, אבל בפרוטוקול רשום, ישפו.
לא כתוב כל דבר. לא כתוב כל דבר. ומאחר ששאלו אותנו לראש על הדבר הזה, עבדנו מראש. כן? לא יכול להיות שגם אנחנו נהיה נגד וגם יתייעצים איתנו, ובכל זה לא נושא כרגע. אני מדווח,
אני רק רוצה להגיד למליאה ש-55 אלף שקל הוצאה קשוחה חד פעמית לסגר זה כיפה פחות מפינאץ.
זה לא אמר לך מה
אני אמרתי כחבר ועדת הכספים של המועצה. יש נקודות בזמן שיציאה לדרך מסוימת עושה לכולם טוב ויציאה לדרך אחרת עושה לכולם רע. אני מציע לשקול את זה מחדש, והשאלה איפה כן אפשר להעלות את זה לא בפורום כל כך רחב. לא, תראה, בפורום הזה זה יהפוך להיות, א', זה לא בטוח על סדר היום, ויתחילו
להגיד... בטוח שזה לא על סדר.
לא, ויגידו פורמליסטיקה וזה, ואני לא רוצה להיכנס לזה. השאלה באיזה מסגרת נכונה, מקצועית שלנו, מה, ועדת כספים?
לא, זה כל כך...
אני אפילו...
טוב, אני מבקש, זה לא הנושא כרגע.
אני שואל, האם הקונגרס יכול להחליט כנגד הנושא בעניין הזה?
כרגע לא.
זאת אומרת, אם יהיה פה חתימה של כל חברי המליאה שמבקש ממך לשפות את שכניה, לא תעשה את זה?
לא, זה אין דבר
כזה. אני לא מבין את העניין. אני אומר לך, אני חושב לצומת שבה יכולת לצאת עוד יותר גדול ממה שאתה גדול, למקום שאתה פשוט מסתכסך עם תושבים ועם יישובים, ובמקום לצאת מחוזק מהעניין הזה, אתה סתם נכנס לקרב מיותר.
אבל יש פרוטוקול קודם שמאשר ש...
אמיר,
אתה אמרת מילה
בואו נמשיך
הלאה. יפה, אז עכשיו... 55. משפים.
אבל יש פרוטוקול שמאשר.
נכון. יפה.
אמיר, אני חושב שיש לנו פרוטוקול מאשר. בואו נעשה את זה ככה.
זאת אומרת...
בואו מצומצם, מצומצם. בבקשה, בואו לנו נפתח את זה אחר.
אני מעוניין ששכניה לבדוק
את זה. זה לא קשור, אתה...
נעשה את זה מסוגר.
אתה מדבר על מהלך שלא קיים.
מה? למה לא?
כי אין דבר כזה, אי אפשר לפנות לוועדת כספים ולבקש שיפוי.
על בסיס החלטת מליאה?
אנחנו מתעסקים בתקציב, תקציב שנתי, תקציב שמחולק לפי... טוב, עכשיו אני אשב...
תם עכשיו. הנושא הזה לא כרגע על הפרק.
זאת אומרת, מצפים ש... זה בחייה וה...
להתאחת.
מצפים ש...
חפה.
כן.
למה אבל אתה עומד לדיון?
נכון.
אני לא העליתי את זה לדיון.
אתה כן מעלה את זה.
לא, אני לא העליתי לדיון.
אני החלטה, אם החלטה לא לשפות 55, היא להעלות את זה לדיון כי יש החלטת מליאה לשפות.
סליחה.
ואתה הופך את זה לדיון מה כן ומה לא.
אם יש החלטת מליאה, מה זה אומר? שם מיותרים פה?
כנראה.
עוד פעם אני אומר, זה לא עומד כרגע לדיון.
אבל מישהו זו המילה שעומדת מאחורי ההחלטה שלך כרגע.
זה שלמו את זה וזהו, לשפות זה וזהו. זה לא לדיון.
הנושא לא עומד כרגע לדיון, לכן אני לא אתבטא יותר בנושא הזה.
מה יישוב צריך להבין? שהוא לא משופה? כן משופה? יש החלטת מליאה, את החלטת מליאה צריך ליישם. יושב פה עודין, אם יגיד שמה שאני אומר לא נכון, אז סליחה רוני, כל הכבוד.
תן לי להציע כך. שיישוב יפנה ויבקש.
היישוב רוצה לשמור, אני החליטה.
תן לי שנייה אחת. הנושא הוא לא לסדר היום, ואני מציע כך, שלושת היישובים חושבים שצריך לשפות אותם ב-55,000 על בסיס החלטת מליאה. יבקשו את זה, זה יבוא לבדיקה. אם יימצא שכן, אז מה טוב. אם לא, זה יבוא חזרה, ואז אפשר יהיה לפעול. תעלה את זה על סדר היום, תעשה את זה.
לבוא, מיד
לבדוק את הנושא שוב. הוא בא אליי,
כן.
טוב.
זה לא גם מוכרש. אבל קובל, יש החלטה על הכל. אין דיון
בכלל.
אני לא מבין בשביל מה נכנסים למלכודת.
זה בדיוק. אני קטעתי, לא להיכנס למלכודת.
אני חושב שזה לא נכון. אבל עזור, אני אבקש מה שאמר קובי, תפעלו בעצם. ונא להעביר את זה.
כמו שאני אומר, מיותר לחלוטין. תוכנית החומש, תוכנית חומש למגזר הבדואים בצפון, עבדנו על התוכנית הזאת במשך השנה האחרונה, ויצרנו תוכנית שמכילה את כל היישובים הבדואים שלנו, את כל הצרכים של היישובים, ואת כל מה שאנחנו חושבים בהיבטים של חינוך, רווחה, תשתיות, תחבורה, פיתוח היישוב וכן הלאה. בשבוע שעבר הממשלה קיבלה את תוכנית פיתוח היישובים הבדואים בצפון. התוכנית היא בהיקף של 900 מיליון שקל והיא לכל היישובים בצפון, הבדואים כמובן. היישובים שלנו מופיעים ברשימה הזאת ואנחנו היום מתחילים להתארגן לקבלת התקציב ולהפעלה שלו. ההפעלה של התקציב היא בדרך כלל דרך המשרדים השונים, כל משרד בתחום שלו, חינוך, חינוך, רווחה, רווחה וכן הלאה. זה הרבה מאוד כסף, זה פי שלוש מהתוכנית הקודמת שהייתה. התוכנית הקודמת הייתה בסדר גודל של 300 מיליון שקל. התוכנית הנוכחית היא 900 מיליון. וזה ייתן הרבה הרבה כסף לפעולה ביישובים הבדואים, שאנחנו נרוץ וננצל אותו כמה שיותר מהר. אני לא יודע להגיד
לך שישה מתוך ה-21.
כן, זה ביישובים, אבל בתושבים זה אחרת. אני לא יודע בתושבים איזה אחוז. אני לא יכול להגיד לך. אני לא
יש כפרים של 10,000 גם.
רק אני מבקש, רואה, באמת, קודם כל ישר כבר, זה מאוד, אני מכיר את התוכנית, אבל באמת שנהיה מעורבים חברי המלאה ביישום התוכנית.
יישום התוכנית, חברי המליאה בוודאי, תראה, יישום התוכנית לא מגיע למליאה.
בגלל אתה לא ידענו כלום, לפחות נדע על מה
לחפש. עוד פעם, יישום התוכנית הוא עכשיו במשרדים התפקודיים.
אנחנו בנינו
אותה. עם הוועדים. יחד עם הוועדים ויחד עם כולם.
לא, 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 ל אמיר אמר בהחלטה מאוד ברורה, לא יודע על התוכנית שהביא אותו, הביא אותו ליקר, אני בסדר, בואו נכנס לזה.
אז היא נבנית
ב-100% הבא. בואו ניקח את הכסף ליישובים היהודים, נראה לי יותר טוב.
לא אמרתי לא רוצה את הכסף, אני לא בוכה שלא עשיתם את לא, אני אומר, ישר כוח, אמרת את המילה הרתומה. רק ישר כוח, באמת.
אז אני אומר לך, אני אישית בניתי אותה עם הבא.
מה שעושים נראה
הפוך. תגיד שאני אמרתי את זה.
מה טעיתי שאמרתי שאנחנו צריכים להיות
אחמד, ההפעלה של התוכנית נעשית דרך מחלקות המועצה, הוועדים ומשרדי הממשלה הרלוונטיים. כל משרד בתחום שלו. אם אתה רוצה או נציג אחר של יישוב כזה אחר רוצה לדעת מה קורה, בבקשה, בוא. למליאה ככלל, נושא הזה לא יעלה כרגע, משום שהוא התפזר על הרבה שנים. זאת אומרת, אין נושא אחד,
אין ויכוח.
אז בוא תהיה.
אני סך הכל אמרתי את המילה הזאת.
בסדר, אז אני אומר לך בסדר. תהיה בקשר עם מוחמד. מוחמד אחראי מצדנו, הוא גם ריכז את כל הנושא של הכנת התוכנית.
הוא גבד.
בין היתר.
בין היתר.
ותהיה בקשר איתו. ותעקוב אחרי מה שקורה.
אני גם היה נושא
את החמורה, תדע לך, אבל... אה, זה פייטת לסבר.
אני לא צריך...
אז תיתן 55,000.
הוא התכוון תיזהר שהוא לא ידרוס אותך.
בעצמה לב.
מה, אני בריאלי לא איך? אם אני לא איך?
הנושא הבא, מעונות יום. אמרתי בפעמים קודמות את כל האיסורים שאנחנו עוברים עם משרד הכלכלה. הנושא הנוכחי, וגם אמרתי אותו בפעמים קודמות, זה אישורי בטיחות. כל מעונות היום שיש להם סמל מוסד נדרשים להעביר אישור בטיחות. אנחנו כבר העברנו את הדרישה הזאת לפני כמה חודשים. תראה מכך, אנחנו שלחנו את ממונה הבטיחות של המועצה לעשות סיור בכל היישובים ולהוציא דוחות לכל היישובים כדי לחסוך ליישובים את העלות של הבאת ממונה בטיחות מטעמם. אף יישוב עוד לא העביר לנו אישור בטיחות עד היום. והמשמעות היא שמשרד הכלכלה כרגיל, הוא לא מקבל את האישורים, הוא רוצה לעשות את הכספים להורים. אז אני חוזר ופונה, מבקש שגם אתם תעבירו את זה לוועדים ביישובים.
אף יישוב לא העביר?
אף יישוב לא העביר לנו עד היום אישור בטיחות. כן, ואתה זוכר אפילו, שנינו דיברנו על זה.
מה שלא מסתדר לי, כנראה, תראה, פנו לבחור הזה שעשה את ה... בדיקת בטיחות, ואמרו לו בוא חזרה, אנחנו תיקנו את מה שעשית, אמר אין צורך, רק תדווחו לי שעשיתם.
לא משנה, אז אני מקבל אישור, אני לא...
אז חברים, אז מי שיחליט מה עושים, אני... מי אחראי על מה?
היישוב
צריך,
חדוק, אבל היישוב צריך להעביר לנו, אחרי שהוא תיקן, אישור בטיחות.
אז אף אחד לא ידע את זה.
מה אני אומר את זה? אני אומר את
זה כבר כאן. אבל לא חתוך מוצר לבוא לבדוק שהוא עשה שזה.
אני לא יודע להגיד לך מפה מי צריך לבוא ומי לא צריך לבוא וכן הלאה.
רותי, מה זה משנה? אם הוא מוכן לחתום לי להיות, שיחתום.
אישור בטיחות.
כך שיחתום. בסוף צריך להגיע נייר חתום ולעבור למשרד הכלכלה.
בקטע הזה לא מחליט החינוך ולא אחרי הבטיחות צד וקבין מה השני עושה.
זה לא קשור אליהם, אני לא מבין רותי. המעונות הם באחריות היישובים.
אני בפירוש כן. זה אומר לא צריך וזה אומר אני לא בא לבדוק אותו.
אין כאן עניין שלא צריך. אני חוזר ואומר, אנחנו צריכים לקבל אישור בטיחות שאנחנו צריכים להעביר אותו למשרד הכלכלה. כן? מה לא ברור במה שאני אומר? כן? אני מבקש שתעבירו ליישובים, כי לא קיבלנו עד היום אף אחד, ואני כל שבוע שואל אצלנו במועצה כמה יישובים התקבלו, ועוד פעם תודיעו ליישובים, ועוד פעם תאמרו ליישובים, והמשרד יעצור, הוא עוצר את הכספים כבר, עד שהצלחנו לקבל את הכספים קצת לפני פסח וקצת אחריו, כמעט לכל היישובים. עוד פעם עוצרים לנו אותו. עכשיו, זה לנו, זה להורים, שלא יהיה מאוד מאוד ברור. ההורים מפסיקים עכשיו לקבל את הכסף. רפי, אתמול הייתי במורשת, ושואלים אותי, ואני שואל אותם, איפה האישור? אני אומר, לא, לא יודעים מפה, ולא ידענו, ולא כלום, ולא זה. באמת.
אבל
נציגי
מלאה, הם לא מנהלים את
האישורים. לא, אז אני... בוודאי, אמרתי את אותו דבר בכנס יורים.
זה עובר לנו לוועדות חינוך לכולם, רבותיי.
אמרתי את זה בכנס יורים.
יש פה ליפול, אני רואה את כל המכתבים. אף אחד לא יודע למי ולמה מדווחים.
זה ממש...
אני אומרת לך, אני מתעסקת עם זה, נכון? אני בפירוש ביקשתי מנהלת מערכת החינוך שלנו להודיע לאדון הזה שבא לעשות את הביקורת שביצענו את כל מה שצריך. אמר, אני לא צריך לבוא לכאן, זה בסדר, וזה סיימנו את העניין.
בסדר,
אז
שיגש אישור.
אז מישהו שיעשה שם, אמר,
מה לעשות? אז תדרשו ממנו את האישור.
אז רק תדרשו
ממנו את האישור. אתם גם צריכים את האישור הזה ביד.
אנחנו שלחנו את הממונה...
על הממונה, כן, אתם שלחתם.
אני יודעת שאנחנו
שלחנו. שלחו אותו חזרה, שיבוא לכם, שיאשר את, שביצעו את משהו
אחר. תקשיבו, משרד הכלכלה בכל שבוע מעריך...
זה לא מכדי שאף אחד לא עד.
אבל זה לא נורמלי מה שזה קורה. אז אנחנו מנסים לקדם את זה.
רותי, עוד פעם,
אני מבקש
לא... מבקש לא להוריד... רותי, אל תוריד את
האחריות.
אני לא רואה שום בלבול בזה. כל יישוב צריך שיהיה לו ביד.
יש לנו.
נוציא, את יודעת מה, אנחנו...
מה זה יש לכם?
רותי, אנחנו נוציא, אנחנו שמענו, נוציא עברה.
אז תנו לנו אותו.
אני לא מבין את זה, אבל אני רוצה להגיד שאם כל היישובים נכשלו בתהליך, כנראה ש...
לא כל היישובים.
אם אף אחד
לא יישובים.
לא כל היישובים, אני מבין. כן?
אמר
שלא,
שאף אחד.
אנחנו לא יודעת, היישוב בקיבוץ
לא יחזיר.
אתה, חברים, התהליכים
הם...
אני לא מבין אתכם. אתם לא רוצים לדבר עם היישובים? מה אתם רואים?
לא בטח שנדבר עם היישובים. זה המגזר שכל יישובי המועצה...
אנחנו נבדוק את זה. יכול להיות שמשהו בתהליך לא.
אני לא שאלתי, אבל זה קצת
מוזר. כבר העברתי את זה למי שצריך. אבל אם כולם נכשלו בסיום...
היישובים של הממונה...
אני יכול להגיד לך שזה לא פעם ראשונה. כל פעם שאנחנו פונים ליישובים... ואומרים לנו, תעביר לנו תפסי ביטוח, תעבירו לנו את זה, תעבירו לנו את זה, זה לוקח חודשים לקבל מהיישובים. זה לא סתם שאנחנו מתעכבים עד עכשיו, לקראת שנת הלימודים, הכספים, מנוף למשל עוד לא הביאו עד היום. עד היום, תופסי הביטוח אני מדבר.
הם כל היום ממציאים דבר אחר.
מנהלי זירות בחירום, הנושא הזה עלה פה גם כחלק מהדוחות ביקורת. אנחנו יצרנו תפיסה בזמנו, תפיסה חדשה של מה שנקרא הזירות, שבגלל הפריסה והגודל של המועצה, שיש לנו אנשים בשטח, 100 יישובים, שכל אחד נמצא בצבר באשכול יישובי מסוים, ומולו אנחנו עובדים כדי שיש לנו מישהו שנוכל לדבר איתו ביישוב, והוא פנוי לדיבורים, והוא לא בעל תפקיד כמו יושב ראש או בעל תפקיד ספציפי ביישוב. ועשינו את זה על אשכולות יישובים. בהתחלה היה לנו איוש מלא לכל כל מנהלי הזירות, ולאט לאט הייתה ירידה. כיום נשאר רק שייקה שהוא באזור הדרומי של המועצה, והיישובים הבדואים שזה חיים ויורם, ולא הצלחנו לאייש.
אני אמרתי שאני אקח את זה על עצמי.
בסדר, שנייה,
אני
יודע, תכף. אבל בינתיים כרגע אין לנו. אז מה שהחלטנו כרגע בשלב הזה זה שאנחנו נעביר את זה ליושבי ראש של היישובים, זאת אומרת יושב ראש יישוב שהוא גם יושב ראש הצחי. אנחנו שכחתי להגיד עוד דבר. מנהל האזור הוא עובד מול סגן שמיועד לו, שנמצא במועצה, והוא אחד מעובדי המועצה, כך שהוא לא מתקשר למי שעונה לו מפה ומשם, או מי שעונה על הטלפון במקרה. הוא מתקשר לסגן ידוע, ואותו סגן בתוך המועצה או סגנית הולכים ומבצעים את מה שצריך כשהם רצים בתוך המועצה ומפעילים בתוך המועצה כדי לספק את האמצעים למה שצריך בהתאם למה שקורה בשטח ביישובים. אז מה שהחלטנו בשלב זה, עד שירון שאמר שהוא לוקח על עצמו לעזור באיוש, שאנחנו ניצור קשר ישיר בין יור היישוב, שהוא גם יור הצחי ביישוב, לבין הסגן במועצה שהוא איש מועצה שהוא איש קבוע, והם יעבדו ישירות מול הסגן, כך שסגן יעבוד נניח מול שישה סדר גודל של 6 יישובים לכל אשכול, ובצורה הזאת נעקוף לפחות בשלב הזה את המחסור שיש לנו במנהלי זירות.
רק לראות אם הבנתי אותך נכון, המשמעות היא שכרגע סגן הוא ראש אשכול.
לא, הוא תפקיד של סגן הוא לא לקבל החלטות, אלא לרוץ בתוך המועצה, לבצע ולהשיג אמצעים למה שנדרש בשטח.
זה ברור. מי הוא ראש האשכול?
לא, כרגע אין
אשכולות, אלא יש יישובים, שני ראשי יישובים.
באשכולות שיש לנו, כמו בבדואים או שאתה נמצא ומצאת לעבוד אותו, במקומות שלא הצלחנו לאייש בשלב זה, עד שנאייש כדי לא להשאיר חור, אז יו"ר היישוב, שהוא יושב ראש הצח"י, יעבוד ישירות מול הסגן.
זה מה זה נכון, זאת אומרת, במקומות שלא הצלחנו לאייש, יו"ר היישוב מייצג את היישוב שלו מול הסגן שלו,
במועצה.
זה לא ראש הדירה.
לא הסגן שלו.
ברור, ברור, ברור.
לא הסגן בישירה.
הבנתי,
זה הבנתי.
כן.
שאיננו.
ברור.
אז יש
מלא
מקור.
וזה בשלב הזה, עד שנצליח. וזה עד שנצליח לאייש לחזור, והכוונה גם היא שאנשי הביטחון יעבירו הודעות בהתאם ליישובים ויצרו את הקשרים.
והכוונה היא להמשיך בתהליך של לאייש את
ירון,
כמו ירון כזה?
לא, ירון אמר שהוא לוקח
על עצמו. הוא לקח על עצמו לאייש?
אני לקחתי על עצמי לפנות לאנשים ולבקש מהם לשמש כמנהלי זירות.
אתה יכול לעשות את זה גם, זה לא בעיה. אנחנו צריכים מתנדבים מתאימים.
גם אנשים מתאימים.
זה עבודה קשה. וכידוע לך, כמו בערך חברי מליאן, למשל, זה שוחק, זה קשה, וחלק מיני מצליחים, חלק פחות. בינתיים יש לנו פתרון זמני, סביר, ואנחנו נמשיך לטפל. כל אנשים, כל מיני באים אנשים חדשים, חלק מהם עם כישרונות שעוד לא גילינו.
טוב, הנושא שאנחנו עוברים עליו עכשיו זה עבודות תשתית ופיתוח בהר הבן נעים. תומר, אתה יכול להציג?
אנחנו זה כשנתיים עושים עבודות תשתית בהר הבן נעים בעזרת קבלני מסגרת של המועצה. המועצה יש שלושה קבלני מסגרת שנתיים שזכו במכרז לפני שנתיים בערך. אחד מבצע את העבודות בהר הבן נעים יחד עם קבלני המסגרת ולא במכרז פומבי בגלל המורכבות של הפרויקט הזה. למעשה אנחנו בטח מכירים, אנחנו בונים יישוב חדש עם כל התשתיות המלאות שלו באותו מקום שבו מצויים הצריפים, והם צריכים לקבלן שיש לנו איתו את היכולת של הגמישות להפעיל אותו ולהוציא אותו מהעבודה ולהחליף אותו במידת הצורך בלי לחתום איתו חוזה על מלוא היקף הפרויקט. כל היקף הפרויקט בסופו של דבר יגיע למשהו כמו 30 מיליון שקל. כרגע אין לנו את כל הרשות התקציב, וגם על הרשות שיש לנו אנחנו לא רוצים להתחייב עם קבלן אחד. אני יכול לתקום בי, אנחנו לא יודעים איזה קבלן תהיה, תביא לו פתאום מכיף כספי שהוא צריך לבצע, והוא, מה שנקרא, הפרויקט הזה שהוא מאוד מאוד מורכב, אבל הוא ללכת לאיבוד. אז אנחנו התחלנו להתקדם עם שני קבלני מסגרת שלנו, שהכוונה הייתה שהם יעזרו לנו לפנות את הצירים מהצריפים ולעשות את עבודות הרפ"ר. התקדמנו בסך הכל בצורה יקר מאוד, אנחנו עושים תקציב ביחס לעומדנים של המתכננים והתקציבים של משרד השיכון, שלמעשה המשרד המסגרת מגדיר שהיקף העבודה של אותו קבלן בפרויקט ספציפי יהיה עד 2.5 מיליון שקל, לא כולל מע"מ. אנחנו מגיעים לסכום הזה ואנחנו מבקשים את אישור המליאה להגדיל את היקף העבודה או היקף החוזר לפרויקט ספציפי ב-50%, שזה דבר שהוא מותן ומקובל כשיש את הנסיבות המתאימות. לשם, כן.
זה בסמכות המליאה?
כן, כן. החלופה השנייה זה פשוט לעצור את העבודות כרגע ולצאת למכרז פומבי ולגרום לעיכוב העבודות. אנחנו לא יודעים איזה קבלן יגיע. העבודות שנמשכות זה עדיין עבודות בפרינצסה שעבודות כל פעם. למעשה היום אנחנו נותנים לקבלן כל פעם צריך לתחילת עבודה לכמה מאות אלפי שקלים בהתאם לצריפים שהצלחנו לפנות, והוא מתקדם. מסיים את זה, חכה לצוות תחילת עבודה הבא שלו. במכרז אני לא יכול לעשות את זה, אני צריך להתחייב לו למספר מיליונים, ואני מצפה שזה יהיה לנו מאוד מאוד קשה. אז צריך לעבור את הסופות.
אני
כן, הייתה שאלה אם המליאה מוסמכת לאשר. אחד מהפטורים ממכרז הוא אם מליאת המועצה מוצאת שהגדלה של עד 50% של התקשרות מכוחו של מכרז, אם יש בקשה להגדיל עד 50%, בהנחה שלא תהיה תועלת עריכת מכרז לצורך ההגדלה הזאת. תומר כתב בפרט, גם העביר אליי את הסיבות מדוע הוא חושב שלא יהיה תועלת בעריכת מכרז, או יותר מזה הוא אומר, עריכת מכרז לבחירת קבלן אחר, בין אם לעבודה המסוימת הזאת של ה-50% ובין אם במכרז יותר גדול, עלולה אפילו לגרום לנזק או להפרעה. אותם שאלות שהוא מנה למכתב. מכל מקום, המליאה הרשאית, אם היא מגיעה למסקנה שזה נכון בנסיבות העניין ושעריכת מכרז חדש, לא זו בלבד שלא תועיל, אלא עלולה גם להפריע.
גם דנו בזה בוועדת המכרזים, והגענו, וההמלצה שלנו הייתה באמת להביא את זה למליאה, כי התרשמנו שנכון לעשות את זה.
מתי זה נעשה בפעם האחרונה?
לא, לא, זה פרויקט מיוחד שזה לא...
שאלתי מתי בפעם האחרונה פניתם למליאה וביקשתם הגדלה של 50%.
אני לא בטוח שהיה. אנחנו מדברים בדרך כלל עד 25% זה אוטומטי, זה לא צריך לבוא למליאה, זה מאושר בפנים בוועדת מכרזים ולא למליאה, וזה מקרה ספציפי. זה לא שימוש תדיר, זה גם לא נעשה כדבר.
מה?
אתה חושש?
היה.
אני מפקד בצוהר, מלא אנשים שנתנו עוד קצת.
אם אנחנו עובדים
רק מתפקידי המליאה, זה גם לשמור עליו.
נכון.
אין לי התנהלות, אני רוצה להבין מה יקרה, יגמרו ה-50%, לפי מה שהבנתי,
יגמרו לך.
לא,
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 צריך להחליף. לא, סליחה,
יגמרו ה-50% האלה עוד לפני שאני מעריך, לפני שיגמרו ה-50% האלה, אני מסיים את השתיות של הבעלי, ואני מאשר לחברת חשמל להיכנס.
ואז יוצאים למכרז.
החוזה הזה גם ככה, כנראה, בקום תוקפו, אני צריך לפרסם מכרז מסגרת חדש,
זאת אומרת, ה-50% מביא אותך לאיפה שאתה רוצה.
אתה הלכת לקבלן מסגרת, ולא הלכת למכרז. נימוקים מקצועיים. עכשיו אתה אומר, על הנימוקים המקצועיים שלי, אני רוצה עוד פעם שנחרוג מהנוהל, ותיתנו לי, בסמכותנו, באופן ישר, עוד פעם אפשרות. זה מה שרציתי להגיד, הבנת אותי?
אז מה, אתה לא, זה לא טוב?
לא הבנתי.
אני אישית אצביע לי. אני אישית אצביע לי.
למה?
אמרתי.
כן, יש שאלה. נכנסנו לפרויקט בערב אל נעים. הוא לא תוקצב כולו.
הוא מתוקצב בשלבים.
מה זה תוקצב כולו?
יש פרויקט, האם יודעים מה העלות שלו עד סיומו? וזה לא משהו שאושר מההתחלה?
לא.
התקציבים גם לא הגיעו במקום, כל פעם באו בהדרגה, את לא ידענו.
רגע, אני שואל, האם הפרויקט מאושר כולו? הוא מאושר, לא?
לא, 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 זה עובד בצורה אחרת. הפרויקט מאושר כולו כמסגרת. גם יש החלטת ממשלה בנושא הזה.
אבל יש פינוי, רון, הפינוי הבעיה.
נכון, אבל כן יש. יש החלטת ממשלה, ולידה יש גם מספח תקציבי שאומר כל משרד כמה כסף הוא מקצה. אז יש פרויקט, יש גם תקציב, ויש חלוקה למשרדים, כל משרד כמה כסף הוא נותן, ולטובת מה. אם לזה אתה קורא את הפרויקט, יש. המשקה עד החלטת ממשלה. אנחנו פותחים תברים, שזה כאן מה שמדובר עליו, לפי ההתחייבות שאנחנו מקבלים בו. זאת אומרת, על המסגרת של 30 מיליון שקל, אנחנו לא מקבלים מסגרת אחת שהיא 30 מיליון, אלא היא מחולקת להרבה הרבה מסגרות כאלה ואחרות, שיכולות להגיע בתקופות שונות. החינוך עושה את זה, והשיקון עושה פעם ראשונה את זה, ופעם שנייה את זה, ופעם שלישית את זה. כל אחד כזה נפתח לו תבר נפרד, וכל אחד כזה מנוהל בנפרד. אז נכון, כל אחד כזה, מיני פרויקט. עכשיו, זה זרימת הכסף פנימה. מה שתומר אומר, יש לנו, בגלל אי הגעת הכסף בצורה אחידה. אנחנו לא תמיד יודעים מתי זה יגיע. למשל, היה הרבה עיכוב עד שתקציב המדינה של שנה שעברה אושר,
קיבלנו יתרות של השנה שלפני זה, ואחר כך היה לנו פער מסוים, ואחר כך לקראת סוף השנה חזרו התקציבים, נשאושר תקציב המדינה. כן, אז כל דבר כזה, אתה לא יכול לעבוד עם קבלן שהוא, אתה מכניס אותו ומוציא אותו, מכניס אותו ומוציא אותו. מבחינת תקציבית. לכן תומר, נוכל לעבוד.
למה? אי אפשר לעשות מכרז.
מקרים את כל התהליך של
הכל. נעבל לך כל
עיכוב.
זאת
ההחלטות של תומר שהוא מנהל את המערכת. עכשיו יש לנו קבלן מסגרת שהוא זכה במכרז. זה לא קבלן שבא מהשטח, הוא זכה במכרז. הוא עובד איתנו בדיוק על עבודות כאלה.
ועל מחירים נתונים.
ועל מחירים נתונים.
של מחירים טובים.
זהו. לא, אני רק מסביר לגיל את המערכת. עכשיו, מחר שהוא הגיע לתקרה שאפשר להפעיל אותו כקבלן במכרז, אז זה מובאת אלינו כאן בקשה להגדיל את התקרה שהקבלן שזכה במכרז, עם המחירים של המכרז, ימשיך לעוד פרק נתון, כמו שתומר כתב כאן, ותומר הבהיר כרגע, שהוא צופה שהפרק הזה יסתיים באבן דרך שחברת חשמל תוכל להיכנס, ואחרי זה אנחנו בלאו הכי צריכים לצאת למכרז. הסברתי טוב, אתה אומר?
אני חושב שיש... השאלה שלך מדאיגה לא בגלל התשובה, אלא בגלל הצורך שלנו כמילה להבחין בין העצים ובין היער. ישבנו פה... ארבע, חמש שנים, כל נציגי ממשלת ישראל, ערב בניהם, זה לא דבר שגרתי, מה שקורה שם. ישבו פה, אמרו, התווכחו אם זה 80 מיליון שקל או 110 מיליון שקל. אפרופו מסגרת של זה, כמה יעלה לבנות את היישוב הזה, כולו מאפס. עכשיו, זה לא שהמסגרת, זאת אומרת, 30 מיליון שהוא מדבר עליו, זה רק הביצוע של הכבישים בתוך היישוב. יש עוד מלא דברים מסביב לסיפור הזה, וכמו שאמר רבו דאור, המייחד את הפרויקט הזה, זה שזה פינוי בינוי תוך כדי מגורים של אנשים שנמצאים בתוך צריפים, עם מורכבות שם של בעלויות ושל קשרים משפחתיים, מה שנקרא מורכבות אין קץ. וזה לא הפרויקט, זאת אומרת, הפרויקט הוא אפילו לא 30 מיליון. כרגע, בסדר, לא משנה, 70 מיליון, לא חשוב, הוא הרבה, זה פרויקט ענק. כרגע אנחנו נמצאים בקטע הדרמטי והרגיש ביותר שלו. יש לומר את זה. כי הקטע של הפינוי ושל התחילה של הבנייה החדשה ושל הקביעה של איך אנשים מתמודדים עם זה, הוא בסופו של דבר הקטע הרגיל, אנחנו מכירים את זה מיישובים אחרים, מיישובים בדואים אחרים. ופה הוא מבקש על מיני תת מכרז חלקי של חלק מהדברים, להגדיל בגלל הנועל ולהתתמש עם הקבלן הזה ולא לייצר לעצמו בעיה אחרת הרבה יותר גדולה. ואני חושב שככה צריך לראות את זה, ולא בתור נוהל של מכרזים, ירון. אני רוצה לראות את היחד.
אתה
היית בפעם
האחרונה, זה נעשה? זה לא נעשה.
זה נעשה.
תומר, יש לך שאלה
עכשיו.
אם זה מלמד, אז אני הולך
היה לנו בדיוק אותו אירוע בכולכם מסגר, ואני גם כן על הגדלה של 50%. זה חריג, אנחנו כוועדת צפים לא מאשרים עד יותר מ-25%, משהו שהוא סביר ועומד במחיר רחוק. ובאמת קיבלנו חוות דעת מקצועית מאוד מקיפה, מאוד מסודרת, שסמכותנו, אני לא זוכר בגלל איזה סעיף שם, והסביר לנו את זה בצורה מאוד מסודרת, שסמכותנו כוועדת צפים בכלל לאשר את העלייה של ה-50%. אני ביקשתי, בגלל שזה פעם ראשונה וזה חריג שאנחנו מאשרים העלייה של 50%, להביא את זה לדירקטורי. ובאמת היה לנו דיון לפני שבועיים בדירקטוריון של ואישרנו את זה כהמלצה גם של ועדת צפים. אני חושב שכאן כחברי מליאה, יש פה פרויקט שהדלתא של 50%, 2.5, 3 מיליון שקל, לעוד 50% כדי לתת לעסק הזה להתגלגל, מעבר לזה שבהמלצה שלך, אם אני מבין אותה נכון, זו אותה המלצה בעצם,
מצד אחד כאילו לא ברור לי למה זה לא סמכות של ועדת ספים, ואם עדיין ועדת ספים אמרה, אוקיי, אני רוצה לאשר אישור מליאה, אני ממליץ למליאה לאשר את זה. אנחנו עושים בדיוק את אותו מהלך עם יועץ משפטי מקביל שמוכן
בין תאגיד עירוני.
תאגידי מים, ואני חושב שזאת ההמלצה, לכן סמכותנו לאשר זה לא עבירה,
הוא לא התכוון שזאת עבירה, הוא לא התכוון שזה לא במסגרת הסמכות.
לא, אני לא אומר,
צריך להישאר בין...
טוב, מאחר שכאן, אז מי בעד לאשר את זה?
מי נגד?
מי נמנע?
אחד נמנע וכל היתר בעד.
תודה רבה. יש עוד שני דיווחים. אנחנו ממשיכים, יש עוד שני נושאים לדיווחים. הנושא הראשון זה נושא היום לחברי מליאה. חבר'ה, יש יום לחברי המליאה, יום וחצי, 16-17 ליוני. אתי, תגידי לנו על זה כמה מילים.
אני אגיד כמה. קודם כל, יש כאלה שלא נרשמו ואנחנו חייבים לסגור את החדרים. אז אנא מכם עד מחר בבוקר. ברור? מה אנחנו
חושבים?
אנחנו בוחרים. אנחנו עושים גיבוש... אני אתנקם פה בכל מיני... טוב, מה הסדר יום כזה כך? אבל עד מחר בבוקר בבקשה להגיד לנו מי מגיע ומי לא, כי בכל חדר שאנחנו משריינים הוא עולה כסף וחבל, זה כספים שהמליאה אישרה. הסדר היום, ביקשו ככה לדעת באופן כללי מה הסדר היום. אז קודם כל צריך להגיד שהסדר יום, וקיבלנו גם רעיונות והערות מהנהלה, יוצאים מפה סדר גודל ב-8:30 בבוקר, נוסעים למועצה אזורית בני שמעון
נוסעים במכוניות שלנו?
לא, עם אוטובוס ביחד, אף אחד לא יכול לברוח.
שירה בציבור.
אל תדאגו, הפעילות מגיעים לבני שמעון בסביבות השעה 11 בבוקר, פוגשים שם את סיגל, פורום המנהלים וחלק מחברי המליאה. היא תספר גם קצת על המועצה וגם על יחסי הגומלין בין המליאה לבין בעלי התפקידים. לאחר מכן נאכל צהריים. אחרי ארוחת צהריים תהיה פגישה, אנחנו נתחלק למחלקות במועצה על פי רצון, וגם כל אחד והזיקה שלו, אנחנו נתחלק למחלקות ונלמד על הייחודיות ועל העשייה של המחלקות השונות. לאחר מכן אנחנו ניסע לסיור באזור תעשייה המשותף של בני שמעון עם
הרעת,
עם האוכלוסייה הבדואית. אנחנו ניסע לקרמים, נתקלח, אולי לא כדאי להתקלח, אבל כי אנחנו יוצאים אחר כך לאיזושהי פעילות שבה אתם תתבקשו להביא... מה?
יותר פודרה בעונה הזאת בשנה.
אתה רצית פיינבול, לא?
קודם בול.
לא, אם לא פיינבול בשבילך.
אנחנו נצא לאיזושהי...
פעילות חוץ.
פעילות חוץ שהיא גם תהיה בשטח ומענה.
לא קשה, לא דורשת פיזיות.
אנחנו לא... היא תהיה מענה וטעימה ולא בקרמים. אנחנו נחזור לישון, למחרת בבוקר, ארוחת בוקר, ולאחר מכן תהיה סדנה שאני חושבת שתועיל מאוד, ואני אומרת את זה בהדגשה, בנושא של סגנונות תקשורת. סדר גודל של הסדנה הוא 4 שעות, לקראת השעה 12:30, אנחנו נחזור בחזרה צפונה.
שואלים אם יש מזגן.
ברור.
יש פיזור לבתים?
תזור לבתים תמורת סכום סמלי.
תוכל לקשר להורים שיבואו לקחת אתכם מלמעלה.
אז למי ששאל מה הולך להיות, איך ומה, סביבות 6 אנחנו נגיד, 5:30 לקרמים.
הנושא השני, חברים, קובי ידווח בנושא של דירקטורים.
בני לי דירקטורים עירוניים, זאת אומרת חברות הבת העירוניות, מי שיודע זה החק"ל, מנהלת תל אביב, קולטי משגב,
מרכז הקהילתי.
והעמותות, במקרה שלנו זה המתנס, שנקרא מסגד הגליל משהו.
התיישבי מסגד.
חברי הדירקטוריון למעשה נבחרים על ידי המליאה, ולפי העיקרון שנקבע על ידי משרד הפנים, ההרכב מחולק לשלושה שלישים, שליש הם נבחרי ציבור מקרב המליאה, שליש הם מקרב עובדים בכירים של המועצה, השליש הנוסף הם נציגי ציבור שנבחרים על ידי המליאה, והם חברי דירקטוריון כנציגי ציבור, או הוועד המנהל של העמותה. יש מנגנון של אישור של הכשירות של אותם חברים שנבחרו על ידי המליאה, וזאת ועדה לבדיקת כשירותם של נציגי הציבור. זה מתייחס לעיריות, זה מתייחס גם למועצות מקומיות ואזוריות. כל חבר, למעט נבחרי ציבור, למעט חברי מליאה שבחירתם היא אוטומטית, צריך לבוא בפני, או הבקשה צריכה לבוא בפני אותה ועדה, ועדה בודקת מספר פרמטרים, כשירות התאמה ומניעת ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים, והאישור הוא אישור לשלוש שנים, עם אפשרות לערכה נוספת לשלוש שנים. זאת אומרת, סך כל המינוי ברצף הוא לשש שנים ממועד האישור הראשון של הוועדה. אנחנו נמצאים באיזה תהליך שלקראת אישור של מינוי חברים נוספים, ואז הסתבר שיש מספר חברים שתקופת המינוי שלהם, השלוש שנים, נסתיימה, עברה, זה מכבר מבלי שזה הגיע שוב למליאה לחידוש, ולא הגיע גם לוועדה לאישור החידוש. הוועדה היא ועדה לבדיקת המינוי. ודבר נוסף במסגרת הזאת עלה, זה הצורך לשמור על ייצוג הולם לנשים. יש צורך שמקרב חברי הדירקטוריונים של נציגי ציבור יהיה ייצוג הולם לנשים, כך גם לגבי אותם חברים שהם מקרב העובדים הבכירים במועצה. זאת אומרת, אומנם ייצוג הולם זה לכאורה מחצית, אבל אפשר גם בנסיבות שיוסברו בפחות.
בשאר.
זה צריך...
לא, יש לנו היום, אנחנו ביום רביעי שם, יש לנו בעיה.
נכון להיום, במרבית התאגידים, אנחנו עומדים על כך שיש רק אישה אחת, אם בכלל.
נכון.
והמינויים שאנחנו מבקשים הם דווקא מינויים של גברים, למעט אחת. יש אפשרות, אנחנו התבקשנו להסביר האם יש איזה נסיבות מיוחדות, אני לא כל כך מוצא נסיבות מיוחדות במסגב דווקא, מדוע אי אפשר למצוא נציגות ציבור
הולמות.
מכל מקום, בהחלט ייתכן שאנחנו נצטרך לחזור הנה באיזשהו סבב שנובע משתי סיבות. אחת, זה אותם אלה שעברו את השלוש שנים והצטרכו לבוא למינוי נוסף, ייתכן גם כאלה ש... נמצאים כבר ממש לקראת השש שנים המצטברות.
יש הרבה שכבר אחרי שש שנים.
יש גם, אם יש מישהו אחרי, אז במילה גם אין מקום לחזור.
פג תוקפו.
פג תוקפו.
לא, זה כבר בפעם הבאה.
רק לאחר אינטרוול.
מה שהחוק מאפשר.
כן, בדיוק. וכמובן צריך יהיה גם למנות נשים, גם מקרב עובדות הבחירות, וגם מקרב נציגות הציבור. מכל מקום, אנחנו נמצאים היום במצב שהוא מעין מצב ביניים, זה צריך מתישהו בזמן הקרוב לחזור ולרענן את הדברים. אני מניח שבעקבות הישיבה הקרובה שתהיה שם בפני הוועדה, זה יחזור חזרה לרענון הזה.
אז כמו שאתם, אתי צריכה להיות שם השבוע, בגלל זה כל הנושא הזה עלה, מתחילים להציף אותנו, הוועדה מתחילה להציף אותנו בבדיקות ושאלות וכן הלאה. והאפשרויות שלנו הן לא כל כך רבות, מעבר לזה שאנחנו צריכים למנות נשים לדירקטוריונים. אז אני פונה כאן, אם אתם מכירים ורוצים להמליץ,
נשים ראויות,
רוצים להמליץ, אנחנו נקבל בברכה את ההמלצות. אפרת, כן, בשמחה, היא הייתה בתאגידים והיא פרשה כי היא אמרה לי שאין לה זמן. היא הייתה עד לא מזמן. כל התאגידים, כולם, בכולם, אנחנו צריכים... לא, בכולם, אני לא צריכה.
קודם כל תציפו של מאות, ואחר כך נראה למי נתנים, כי צריך הרבה.
זה למרכז הקהילתי, לכולכי משגב, לתרזיון ולחברה הכלכלית. כל התאגידים שלנו...
תוציאו, תוציאו בין מסודר.
אנחנו נוציא, כן, זה הולך. זה רק עכשיו עלה, זה בימים האחרונים, ונמצאתי זה שקובי כאן, אנחנו נוציא, אנחנו נוציא קריאה לציבור, גם כן, לא רק לחברי המליאה, חבר'ה, לא רק לחברי, קובי, לא רק לחברי המליאה, אנחנו נוציא את זה לכולם, אבל עדיין אני אנסה את ההזדמנות, שאם מישהו מכיר ורוצה להמליץ, אנחנו בשמחה נקבל את ההמלצות, ו... ונממש את ה...
יש לי שאלה, אם מישהו כמה ששנים באיזה תאגיד מסוים, אני עובדת לתאגיד אחר...
אני כבר שואלת קובי, לא, זה לא שואלת שאני יודע לענות עליה.
מי שמסוימת כמה שש שנים בתאגיד מסוים, אני עובדת לתאגיד אחר במועצה, זה מספר או לא מספר מחדש?
אני חושב שהוועדה הזאת תאשר אותה בשביל מזופיזם.
זה הולך.
כן.
כל מה, כל מה,
אז מה שצריך לעשות זה רק להחליף.
אי
אפשר להחליף כי אין לנו מספיק, יש לנו רק אחת.
פיליס
בחקה.
לא שיש לנו, חבר'ה, לא רוצה כרגע.
למה? עזבו לפרטים, חסר, אנחנו
נעשה.
בבקשה, אנחנו נוציא קריאה לציבור, ואני אעביר את הקריאה גם אליכם עכשיו. טוב, אנחנו ביקשנו מנועה...
רגע, רב.
מה?
נראית אותך.
בשונות, בשונות, נגיע לשונות. נועה הגיעה, העבודה על קמפוס משגב, הקמפוס החינוכי, היא עבודה מאוד אינטנסיבית שקורית מאז שהמליאה החליטה על הקמת בתי הספר הנוספים. ונועה, תבוא ותפסיק, איפה אנחנו עומדים, מה אנחנו עומדים, מה אנחנו עושים.
צריך לפתוח את המייל.
דני. לפתוח את המיוט.
נראה לי יותר לא דולק.
נראה לי מי ששיחק עם זה.
אתם רוצים
בלי מצגת? אם
זה
שום. אה, נראה לי
את השירה קצר. קצר. דברי, דברי. טוב, נתחיל. טוב, רון ביקש להציג את העבודה, את המצב, סטטוס, מה קורה היום מבחינת הקמפוס. אני אגיד, זה הייתה פתחת, חשבתי את זה מתי שוחת את הלך. אוקיי. אני אגיד אולי בעל פה קודם שאני חושבת שיש לנו הזדמנות שהיא חד פעמית. יש את כל התנאים שבמשגב תהיה קפיצה מאוד מאוד גדולה בחינוך, לא שהחינוך הוא לא טוב, בטח לא אני אגיד את זה, החינוך הוא מצוין, אבל הוא יכול להיות עוד הרבה יותר טוב, ויש הרבה מקומות שאפשר להשתפר. יש לנו את כל התנאים שזה יקרה. הקמת בית ספר הנוסף נתנה לנו עוד סיבה לקפוץ, או פחות תירוץ למה אנחנו, איפה שאנחנו פחות מצליחים. ותכף תראו מה אנחנו עושים באמת בשביל לנסות לממש את הפוטנציאל שקיים פה מבחינת הקהילה, ההורים, הילדים וכל מה שאתם יודעים שיש פה. אז בואו נתחיל. קמפוס מסגר, ראיתם את הלוגו, אני אגיד אליו משהו. טוב, אז מבחינת, קודם כל רגע, מבחינת מספרי הילדים, אנחנו רצינו לצמצם את כמות הילדים. אז אתם יכולים לראות שמ-1896 בשנה שעברה, באפיף, שזה בשמנה על יצודים מסגב, לא קראו לו אפיף, הוא ירד ל-1457, זאת אומרת, זו ירידה של 400 תלמידים, זה משמעותי באחוזים, ולידו, כמובן, קציר יכפיל את המספר בשנה הבאה, ועומר מתווסף לו עוד שכבה. שנה הבאה קציר, אפיף מסגב, קציר מסגב יהיה עם זין ח', עומר מסגב, החינוך המיוחד, יהיה זין י"א, והפיף כמובן ממשיך להיות זין י"ב, שזין ח' צריכות להיות שכבות קטנות, והסטים זה השכבה הגדולה. הלאה? אוקיי.
אז התהליכים, היינו פה במאי שנה שעברה, אני חושבת, עם הרבה מאוד חששות, עם הרבה סיבות למה לא נצליח, ועל אף ולמרות, אנחנו פתחנו את השנה ב-1 בספטמבר, אמרתי אתמול ברון ואני אצל בני פישר, אני אמרתי את זה גם שם, חוץ מילדה אחת שלא הגיעה כי השיבוץ לכיתה לא הסתדר לה, היה כל ה-300 פחות, 320 פחות ילדה אחת שהגיעו ב-1 בספטמבר, כל השנה נפתחה חלק לחלוטין. עם שני צוותים של מחנכים בקציר ובאסיף, עם תוכניות לימודים, הכל היה מוכן. עם, אני רק גם הזדמנות להודות למחלקת הנדסה ולהחזקה, עם מבנה חדגר שההורים מאוד מאוד חששו איך הוא ייראה, הוא נפתח, הם לא מוכנים לעזוב אותו היום. אז באמת הייתה עבודה מאוד אינטנסיבית, אתם זוכרים, זה היה במאי ועד ספטמבר, ושלושה בתי ספר נפתחו פה. אנחנו בסביבות, אני לא זוכרת, אני חושבת בסביבות ינואר, פברואר, העברנו משוב לכל תלמידי כיתות זין ולכל ההורים שלהם. תלמידי כיתות זין מילאו אותו ביום הלימודים, אז היה לנו 100% של תשובות. ההורים, היה לנו משהו כמו 50% תשובות, שזה גם לא רע בשאלונים אינטרנטיים, וסביעות הרצון הייתה מאוד מאוד גבוהה. אני יכולה להגיד שהחששות היו בערך 80%, ואחר כך סביעות הרצון הייתה 80%. אז נכון שעדיין הילדים, מכל הדברים שהם ציינו, הם דיברו על חלוקת היישובים או לא חלוקת היישובים, זה עדיין לא גרם להם לא להיות שבעי רצון ממה שקורה, מבחינת יחס אישי, כל המדדים. לא הבאתי את כל הסקר כי המצגת היא כללית, אבל אם תרצו בהזדמנות. שלושת המנהלים קיבלו את הפילוח של התוצאות לפי בתי ספר שלהם, וכל אחד עושה את העבודה שנדרשת איפה שצריך לשפר את שלו. אנחנו נפגשים הרבה מאוד, יש צוות תאום של שלושת מנהלי בתי הספר, גליה הסגנית של אמיר מצטרפת לפעמים, המחלקת נוער מצטרפת לפעמים, תלוי בנושא, יחד איתי פעם בשבוע, אנחנו גם מדברים על שוטף של מה קורה היום וגם מתכננים את ההמשך, היום אנחנו עסוקים מאוד בחלוקת כוח האדם, צוותים של אסיף עוברים לקציר, זה תהליך לא פשוט אבל נעשה בשיתוף פעולה. אנחנו צולחים אותו לאט לאט. אנחנו התחלנו לחשוב על מגמות, למרות שיש לנו עוד שנתיים. אני אמרתי קודם שיש הזדמנות, אז יש הזדמנות גם לחשוב על מגמות חדשות, יותר רלוונטיות. מנהלת, איך היא תעבוד, כרגע זה עובד דרך האגף, אבל ככל שבתי הספר יגדלו, אנחנו חושבים איך נכון לעשות את זה. בניית שיתוף הפעולה בין עומר למשגב, בין עומר משגב לאסיף משגב, בין החינוך הרגיל לחינוך המיוחד, לתת מחשבת בפני עצמה, זה עוד צוות תאום שבעצם קיים בין מנהלת בספר עומר לבין כל אחד מהבתים של אסיף. אני לא אלאה אתכם בפרטי פרטים, אבל זה דורש תאום גם ברמה של מה קורה בהסעות ובהפסקות ובמפלסים המשותפים. מי שלא יודע, יש באסיף בארבע כיתות זין רגילות, שבתוך אותו מפלס יש שתי כיתות של חינוך מיוחד, כשנכנסים למפלס אף אחד לא יודע מאחורי איזה דלת יושבים איזה תלמידים, וכמובן לא בהפסקה. זה דורש תאום וסינרגיה מאוד מאוד רצינית בתוך הצוותים, וככל שהצוותים עובדים יותר נכון, יש גם בין הילדים שיתופי פעולה מאוד יפים. יצא טיול, הטיול של כיתות זין יצא משותף. הטיול של כיתות זין יצא משותף, שאפשר לילדים של החינוך המיוחד, חלקם לטייל עם הילדים של החינוך הרגיל, חלקם היו בחוליות, ישנו איתם. בניית שיתוף הפעולה, אמרתי, צוות תאום, אנחנו בנינו מעבר לצוות ההורים שיש בכל בית ספר, לוועד הורים שיש בכל בית ספר, יש ועד הורים משותף של כיתות זין, שנפגש עם צוות התאום אחת לשלושה חודשים, להמשיך את מה שהיה בקיץ. בקיץ זה היה עם הרבה התנגדויות וקשיים וחששות, היום אנחנו כבר עברנו למצב של באמת עבודה משותפת וחשיבה על השנים הבאות. אנחנו סיימנו שבוע שעבר השתלמות בכירים של הקמפוס, כל מנהלי בתי הספר, מנהלי בתים, יועצות, רכזים חברתיים, אנשים במועצה, גם מהכספים וגם מהשבי אנוש שמוצאת עם הקמפוס, השתלמות מאוד ייחודית שנגעה בארבעת הבתים שכתובים שם, בשיתוף פסגת כרמיאל שתמכה ומימנה את ההשתלמות הזאת. הלאה. יצירת הלגו, נעבור על זה מהר, רק ככה תתרשמו קצת הפוגה מהדיבורים. עשינו תהליך יחד עם התלמידים, עם גרפיקאית, זה ככה התחיל, כל צוות של תלמידים עשה את שלו. אחר כך עשינו צוות משותף, הגרפיקאית עבדה איתם, תמשיך. התקדמו עם הניסיונות, הם המשיכו, ואתם רואים שככל שהתקדמו, מה שהיה לפה זה שכולם שמרו על הסמל הישן. הם לא ויתרו על הסמל הישן, וככל שהם ישבו יותר ביחד, הם החליטו ש... זה התחיל בזה שעומר, תלמידי חינוך מיוחד עשו לנו, כמו שאורלי אומרת, עשו לנו בית ספר, הם, תלמידי עומר ותלמידי אסיף, החליטו שצריכים להיות שני השמות על, על הסמל, תמשיך, מי שירצה אפשר שנשלח את זה, ואז היו השאלות, התכנסנו בצוות מצומצם, שאלנו את כל השאלות, בסופו של דבר מה שהוחלט שיהיו, יהיה גם וגם, הלכנו על גם וגם, גם יהיה לוגו לכל בית ספר בנפרד שישמש אותה מול המוסדות בחוץ, שהמוסדות בחוץ כמו משרד החינוך לא יתבלבלו, אם זה הדפים והמעטפות והתעודה וכל הדואר שיוצא להוריד, אבל פנימה, כלפי פנים, יש לוגו אחד שמשותף לכולם, על החולצות יש סמל אחד, למרות הקושי שאמרו איך מנהל יזהה את הילדים שלו, אז אנחנו מתמודדים עם זה, והילדים עומדים בתחנת ההסעה ביישוב, אם הם חינוך מיוחד או לא חינוך מיוחד, אם הם מוסיף או כסיר עם אותה חולצה. שזה שומר על עיקרון הקהילתיות שאתם דיברנו עליו הרבה. זה היה אחרי עבודה של הגרפיקאית, נבחרו שתי אפשרויות. אחת, פה אתם רואים את השיעור רק של קציר, אותו דבר לגבי כולם, וזה הלוגו המשותף. אז הגענו, היום חלק מהילדים מרוצים, חלק פחות, היום כל מי שנכנס לכיתה זין עם הלוגו החדש. היא נתנה להם, הגרפיקאית נתנה להם גם אפשרויות של צבעים, של לשחק עם הצבעים, כל מנהל בחר מה שהסתדר לו. אז זה הלוגוים, אנקדוטה קטנה. חלוקת התלמידים, כמו שאתם יודעים, זה הנושא שאחד הנושאים הכבדים שהעסיקו אותנו. תרצה עוד קליק אחד. יש פה את שתי החלוקות, החלוקה של תשע"ז, אילנה צוחקת עליי שאני לא זזה בלי הדף הזה, יש פה חלוקה שכל יום מתעדכנת, המספרים האלה כבר לא נכונים, 169 ו-133, כי אנחנו בעצם מה שהצלחנו בתשע"ז, אנחנו אחרי כל מה שקרה ביישובים, ועוד פעם הם ביקשו חברים, והיה, לא יודעת מי זוכר, גילון, ואני חושבת שסביב יוני, ממש לפני מסיבות הסיום, הצלחנו לצאת עם הטבלה הזאת, לפני פסח השנה, ילדים ידעו לאן הם הולכים, למרות אי הוודאות, כי הבנו שאי הוודאות תהיה עד 31 לאוגוסט.
תסביר את זה בין הצהוב
לאוגוסט. מה?
בין הצהוב לאירופ.
אני אסביר. יש פה חלוקה כזאת. יש יישובים שמתחלקים ויש יישובים שלא מתחלקים. זה הסבר את הרציונל. מה שאמרנו שיישובים שיש בהם מעל 16-15 ילדים התחלקו בין שני בתי הספר. היישובים בצהוב זה יישובים ששנה שעברה חולקו בין שני בתי הספר. ואלה יישובים שהלכו כולם לאותו בית ספר. אלו יישובים שהם לא של, זה סתם טעות פה, זה ילד שעבר, אבל אלה יישובים של מרום גליל, אתם למטה. בסדר? כמו שאתם רואים, השנה רק 4 יישובים פוצלו לשני בתי הספר. יש יישובים של לבון לא פוצל ועכשיו יש להם כמה תושבים חדשים, אז הם הרוויחו מהספק. הבנו שאי אפשר לייצר, אי אפשר להיות בוודאות בשום תאריך, ולכן לפני פסח זה יצא המון המון שקט. גם בתוך בתי הספר וגם כל ילדי ו' מתכוננים למסיבות הסיום בשקט שהם יודעים לאן הם הולכים. היו לנו כמו שנה שעברה כ-30 בקשות העברה, זה בערך 10%, זה לא שונה משום דבר אחר. אנחנו נהננו כמעט לכולם עד התאריך שבו אמרנו שאנחנו נהנים לבקשות. עכשיו זה ממשיך לתפתף, אנחנו ב-1 ביולי נעשה עוד פעם סיכום של כל הבקשות וניתן תשובות. אבל באמת בודדים עוד לא מרוצים, אני מקווה שזה יסתדר. מה שאתם יכולים לראות במספרים, שאנחנו, מה שחשבנו שיקרה לנו, קורה לנו, אנחנו מרוויחים כיתה. במקום 8 כיתות, אנחנו מקבלים 9 כיתות. בסדר? יש לנו 5 כיתות בקציר ו-4 כיתות באסי, זה בתשע"ו ובתשע"ז. בשנה הבאה נעשה את זה הפוך, אסיף יקבל 5 כיתות וקציר יקבל 4 כיתות, שעוד 4 שנים שיהיה שש שנתי, ששני בתי הספר יהיו מאוזנים. אבל אנחנו מקבלים, מרוויחים פה עוד כיתה בלי תשלומי הורים, שזה מה שרצינו וזה מה שקורה. בגדול, זה מה שאתם רואים. היישובים הקטנים, אנחנו משתדלים להשאיר אותם. אם חרשים שני ילדים בשכבה, אנחנו משתדלים שהם יהיו זין חד ביחד, ואם לא, אנחנו, המגמה היא דווקא להעביר. אם הם היו בשנה שעברה בקציר, הם יהיו השנה באסיף, כולם חיים זה בשלום. עביר. מתחם הקמפוס, תומר פה גם נמצא ועובד באופן אינטנסיבי על הקמפוס. אני אגיד באופן כללי שבלפני, עד שהתקבלה החלטה לחלק את הקמפוס, תומר מדד עם מנהל הפיתוח את המטרים, וכמה אפשר להרוס וכמה מגיע לנו, והם הגיעו ל-420 מטר, נכון? 420 מטר ברוטו, תוספת ל-1900 ילדים. היום הם חזר לפני שבוע עם 4,000 מטרים, זכות הפיצול. זאת אומרת, ברגע שיש לנו 3 סמלי מוסד עם זכאויות ל3 בתי ספר, פתאום מגיע לנו 4,000 מטר. אז מה שנקרא רק בשביל זה היה שווה, ובאמת עכשיו הוא צריך לממש את לבנות את הארבעת
הלכים.
בואו נמשיך, נראה מה אנחנו מתכננים לבנות.
שאלה איך מפצלים עוד.
טוב, אז זה מה שאנחנו הולכים לבנות. אנחנו כמובן נבנה בנייני כיתות חדשים, חסרים לנו, חסרות לנו בערך 24 כיתות, אני לא אבל זה אומר זה יותר טוב. משהו כמו. אוקיי, אנחנו בונים מרכזי ידע, אקולוגיה, אמנויות ומדעים, מרכז הומניסטי שעוד לא ברור מי אחד או לבתי הספר, אנחנו רוצים את הקפיטריה לחדש, לעשות בניין שיהיה מועצת תלמידים או כל דבר אחר שישרת את השיתוף ילדים בתוך הקמפוס. הלאה. אוקיי, אז זה תרשים שאתם יכולים לראות של הקמפוס. אני אגיד שיש מעבר לכל הצוותים שאמרתי שעובדים, יש צוות סטטוס בינוי שנפגש כל יום רביעי בראשות תומר מאגף הנדסה ומיקי מהחינוך עם עוד אתי, אבינועם שמלווה את התהליך, שכחתי מישהו?
אדריכל.
ואדריכל כמובן, ועדת חינוך וגבי מגן, שכחתי את האדריכל. בגדול אתם יכולים לראות את השדרה הזאת שנקראת שדרת המשאבים. שנקראת שדרת המשאבים, אנחנו ממקמים בית ספר אחד בקצה אחד, בית ספר אחד בקצה השני, עומר יהיה באמצע. אחד הדברים המיוחדים שאנחנו רוצים לעשות זה שעומר יהיה יהיה לו מבנה מנהלה, אבל חלק מהכיתות שלו יהיו בתוך המבנה הזה, וחלק מהכיתות יהיו מפוזרות, כמו שקורה היום. אנחנו, רחבת מרכז ההסעים זה יישאר כנראה כמו שהוא, כי אין לנו הרבה אפשרויות. אבל אתם יכולים לראות, תעביר את הקליקים, אז תראו איך זה הולך להיראות. אנחנו רוצים את הכניסה לעשות יותר חגיגית ומזמינה מאשר מה שקיים היום. לבנות מנהלת קמפוס, מרכז מוזיקה שאנחנו עוד לא נבנה אותו כנראה, אבל אנחנו משאירים את המיקום כמו שתוכנן. כמו שאתם אומרים, הרבה. והחידוש שיש לנו פה גם עוד מבנה שאנחנו בונים על ה...
שני מבנים. יש מבנה חדש להסיף, לקציר, לא יודע אם זה הסיף בקציר, לא משנה, המבנה ה... שכתוב פה מבנה חדש, מבנה שלא קיים, הוא מעל לחדגר, הוא עולה על הגבעה גם, שזה אזור מדהים מי שהיה שם, והיה שם בעיה של חניות, בטאב, היה צריך לעשות שינוי, שימו לב שהחניות בתכנון החדש מקיפות אותו מכל הצדדים, ואז בעצם השגנו את אותם מספר חניות שהיו במקור, אבל הם, יש דרך אגב, שימו לב לכביש האדום שמקיף, לכביש שאנחנו מגיעים איתו היום עד לבית ספר היסודי, הוא ימשיך להקיף את הגבעה, יגיע עד לחניות, בעצם יהיה על יד הבניין החדש של בית ספר אחד, ולמטה בקציר או למעלה בצפון גם יהיה מבנה חדש. זאת אומרת, יש מבנה אחד היום, מה שנקרא תל חי, יהיה עוד שכפול של עוד מבנה תל חי כזה, זה העליון שם, כתוב קציר בניין חדש. קציר עשית זה לא כך משנה, זה יכול להיות הפוך, זה לא ככה, שמות לא מעניינים, חשוב זה שני בתי ספר. ותשימו לב לשדרה, השדרה בעצם כל הקונספט זה שדרה אחת, הכביש המרכזי שעליו יש את כל המרכזי דעת השונים, החל ממרכז המדעים, מרכז המוזיקה שהוא כרגע לא מתוכנן, הוא אני מקווה נמצא תרומה מתישהו, מרכז אקולוגיה שהוא קרוב לכל הנושא של איפה שיש את החממות היום, מרכז האומנות שהוא מראש אמרנו שיהיה קשור לעומר, והסיפור שתשימו לב יש אמפי מרכזי גדול באזור של אסיף, איפה מה שכתוב כרגע, והקפיטריה שיושבת ממש באמצע, תשימו לב, הדבר המשולש הכתום, יהיה קפיטריה במרכז מועצת תלמידים, יושב ממש באמצע, ויהיה מקום שאליו יוכלו כולם להתרכז. מזכיר לכם שכל התפיסה הייתה שני בתי ספר, או שלושה בעצם, כדי לייצר את האינטימיות, ואת היכולת לייצר חדשנות פדגוגית, ומקום שבו רואים כל תלמיד וכל מורה, ומצד שני לשמור על המותג משגב, ולעובדה שהמחזור כולו רואה אחד את השני ונפגש אחד עם השני. ואני חושב אתם רואים שהתכנון בנוי ככה, שבאמת יש מצד אחד הפרדה, ומצד שני המקומות שכולם מתאספים אליהם הם על אותה שדרה. דרך אגב, כל הרעיון הוא שבסוף, כשהילד מגיע לכיתה י' ומתחילים כל הסיפור של המגמות, אז יהיה סוויץ'. כלומר, אנשים מבית ספר א' יכולים להיות בכל המגמות, גם אם המגמה היא בבית ספר ב'. זאת אומרת, יהיה קרוסינג בכיתות הגבוהות. אנשים, גם אם מרכז המדעים יהיה יותר משוייך לבית ספר א', אנשים בית ספר ב' שירצו יוכלו לגשת אליו וכו', כך שאנחנו יוצאים את כל הערבוב הזה בכיתות הגבוהות יותר, ובסך הכל אני חושב שיצא משהו ממש מרגש.
תומר, אתה רוצה להוסיף אולי לתהליך?
אז התהליך כרגע, יש לנו למעשה, כמו שאמרת, 4,000 מטר מרובע נטו לבינוי, שזה 6,700-800 מטר מרובע ברוטו, זה מספר שהוא אדיר, למעשה זה... זה התוצאה הכי טובה שיכולנו לצפות אליה, וציפינו לכל מיני, עשינו לכל מיני סימולציות, באמת, המקסימום שחשבנו שנוכל לקבל. אנחנו נבנה את זה בשלושה שלבים, כשהשלב הראשון מדבר על משהו כמו 1,000 מטר, כמעט 1,000 מטר מרובע לכל בית ספר. אנחנו נציג למשרד החינוך בחודש הקרוב את התוכנית בינוי, שזה פחות או יותר התוכנית שאתם רואים פה, אבל קצת יותר מפורטת עם משטחים של כל מבנה. ואני מניח שאנחנו נבוא ונסביר להם שהשלב הראשון אנחנו מבקשים להגדיל אותו כדי שנוכל להשלים את המבנים. יש לך חלוקה אותי כמו שנציגו אותם.
אוקיי, מה שחשוב להגיד שכל התהליך הזה של להחליט איך לבנות ומה לבנות, כמובן שיש עוד תוכניות מפורטות, הוא נעשה גם עם תהליך מקדים של סיורים בבתי ספר, וגם עוד עכשיו גבי יפגוש בשבועות הקרובים צוותי מורים שנכנסים לתכנון יותר מפורט של בדיוק ככה יותר באופן מפורט מה קורה עם המוניות ומה קורה עם בניין מדעים, איך הם רוצים את חלוקת המטרים, יחד עם המפמרים, עם המפתחים של כל מקצוע. תמשיך עכשיו? עוד כזה נגמר. מה שיש לנו עוד לא סיימנו, כנראה נעבוד על זה עוד כמה שנים, פיתוח חזון לקמפוס, אנחנו עושים את זה גם ביחד וגם לחוד, זה תהליך ככה קצת מורכב, אבל בגדול אנחנו לא שכחנו שצריך לבנות את ה... להקים את החזון. יש את התפיסה החינוכית, זה לא שאין לנו שום דבר, אבל כל בית ספר עכשיו מגבש את תחת הדברים שיותר ייחודיים לו. מתווה עבודת המנהלת אמרתי, השילוב עם החינוך המיוחד גם דיברתי, בחירת המגמות, ואילן דיבר קצת על העניין הזה של הסוויץ', אנחנו קודם נבחר איזה מגמות יהיו בכל בית ספר, שזה אירוע בפני עצמו. אנחנו לא רוצים להגיד שפה החזקות ופה החלשות, פה המדעיות ופה ההומניסטיות, אנחנו מנסים לעשות איזה מיקס ששני בתי ספר יהיה להם אותו פוטנציאל של בחירת תלמידים. אני מזכירה לכם שאחד הדברים שאנחנו נרצה שיקרה זה שבסופו של דבר יוכלו לבחור בין בתי הספר. היום הם בעצם, אם הם לא מרוצים, הם שולחים בקשת העברה, אבל אם אנחנו רואים את זה קצת קדימה, אם יהיו שני בתי ספר ומראש הורי יוכל לבחור לפי האופי הפדגוגי שיתסל בתוך בית ספר, אז אני חושבת שההורים שבוחרים הם הורים יותר, עם יותר אחריות ויותר מרוצים. וכמובן את העניין הזה של הסוויץ' שנשמע מילה אחת, אבל זו אופרציה לא פשוטה. והחינוך המקצועי טכנולוגי זה עוד סוגיה שאנחנו ככה כל הזמן מתקשים לקבל בהחלטה, אבל אנחנו נתכנס להחלטה האם להכניס חינוך טכנולוגי, מקצועי טכנולוגי, הכוונה היא לדברים יותר עמלניים, פחות בגרותיים, פחות עיוניים, לתלמידים שזה פחות מתאים להם. יש עוד אחד? יש לזה מחזור?
הקטע עם הסוויץ' באופן כללי, אם אני מבין נכון, מגמות זה י"ד-י"ב. זאת אומרת, תלמידים יכולים להיות בבית ספר על בסיס שיקול לא דווקא של מגמות עד תת כולל, ורק אחר כך ל...
הם ימשיכו להיות משוייכים להסיף, ילמדו שם את מקצועות הליבה, ילכו ללמוד את המגמה בקצוע.
לכן את הבחירה לפי מגמות לא צריך לעשות בזין, אלא...
לא, הבחירה, המגמות פתוחות רק מטט, הם עושים שנת
הרבה. לא, כי אמרת שאנשים יוכלו לבחור
לאיזה בית ספר הם רוצים ללכת.
לאיזה בית ספר הם רוצים
ללכת. לא ברמת המגמות, ברמת האופי, ברמת האופי. או שכן או שלא.
נראה, עוד חזון המועד.
טוב, ורק
תודה.
דבר, מה?
שאלות בנוער.
שאלות בבקשה.
דבר ראשון, רציתי להגיד שהיו הרבה חששות, נראה שכל הדבר הזה יצא מצוין. אז גם אילן, כל הדבר בנוער. רציתי לבקש אם אפשר לעשות איזושהי הצגה קצרה בהזדמנות קרובה על מה שקורה בבית ספר בלבון. אני יודע שהייתה בחירה של... אני שומע פידבקים על איזושהי בחירת הארכיטקט ודברים כאלו, אם תוכלו להציג לנו במה, איפה זה עומד ומה קורה.
טוב, עוד גאון, טוב.
איך את, מהעמדה שלך, כמעט כתף החינוך, איזה צינות נותנת לשילוב של עומר עם שני בתי הספר?
עם בית ספר, קודם כל הוא משולב רק עם הסיף, לא עם תסיר. משולב רק עם הסיף.
לא, אני מדבר מבחינה חברתית, סליחה.
מבחינה חברתית, תראה, גם שאלנו
במשוב,
שאלנו במשוב את הילדים של עומר,
שלי.
שאלנו את הילדים של עומר איך הם מרגישים עם השילוב, יש ילדים שמרגישים שהם היו רוצים יותר שילוב, שהם מרגישים שהם יותר בכיתה שלהם. יש כאלה שרוצים שלא יהיה שילוב בכלל, שיעזבו אותם ויתנו להם להיות לבד. רוב הילדים מרוצים מרמת השילוב הקיימת, אבל אנחנו, זה מקום לעבודה. רוב הילדים מרוצים. אני חושבת שזה במינונים מאוד מאוד טובים. אנחנו עושים את זה בשיתוף, כמו שאמרתי, גם עם ההורים וגם עם הילדים. יש פער מאוד גדול. אני בכוונה הזמנתי את הילדים בפעם האחרונה של הצוות תאום, כי אני יודעת שמה שההורים רוצים זה לא בהכרח מה שהילדים רוצים. ההורים רוצים שהם כל הזמן יהיו ביחד, ויושבת הילדה מעומר ואומרת לאבא שלה, יש לי איזה המוני למידה, מספיק לי ככה וככה, ואנחנו רוצים לשמור על איזון שהוא מתאים. יש, כמו שאמרתי בטיול, יש ילדים שאין להם בעיה חברתית, והם טיילו עם בית ספר רציף. הלכו מהכיתה שלהם, אמרו שלום למחנכת, והצטרפו, טיילו עם המסה של הסיף, ויש כאלה שלושה ילדים, המשיכו ללכת עם המחנכת.
למה רק עם הסיף ולא גלים?
כי גם ככה זה מסובך. ואין סיבה, זאת אומרת, אין סיבה, זה לא, לא מצאנו סיבה לעשות את זה. קציר זה החדש, כן. קודם כל כרגע זה בלתי אפשרי, כי אנחנו מדברים על זין יוד, זין יוד א', אבל זה מספיק מסובך גם ככה, וכמו שאמרתי, התאומים בין כל הצוותים שצריכים לעבוד ביחד בשביל לתחזק את השיתוף הזה, הוא מאוד אינטנסיבי, ואין סיבה כרגע. יכול להיות שבעתיד, לא יודעת, מה יקרה, אנחנו...
איפה יש עוד מועצה אזורית שיש
לה? אין דבר כזה.
אני אגיד על זה כמה.
כולם מבנים בנו.
פרויקט?
מה תוכל ילדים ממסגר שלא לומדים קודם? גם בחינוך הכללי וגם בחינוך המיוחד.
במשגב יהודי את מתכוונת, דתי או כללי?
כללי.
לא יודעת להגיד לך.
כמה נושאים לארדו או לכל מיני מוכבות כאלה?
אני יכולה להגיד נתונים, לא הולכה לשלוף לך נתונים. אני חושבת שיודפת ב-95% לומדים בארדו. מעבר לזה זה בודדים מכל יישוב. ויש פה ושם אחד שלומד ברעות, שניים שלומדים ברעות בחיפה ושניים בשדה בוקר, בודדים.
ומה
קורה חינוך המיוחד? איזה אחוז מהחינוך מי שצריך חינוך מיוחד, יש גם נותן לו תשובה? רק ללקויות למידה, אנחנו יודעים לתת תשובה, ומשנה הבאה גם ללקויות תקשורת. אנחנו פותחים שנה הבאה כיתה תקשורת בתוך בית ספר לחינוך מיוחד.
שזה לבר
שביעה? בעיות תקשורת, לא, בעיות תקשורת ASD קוראים לזה, על הספקטרום.
על הספקטרום.
מה לגבי הצד השני שדיברנו עליו?
המחוננים?
מחוננים כחלק מה...
אנחנו בתהליך עם משרד החינוך לפתוח...
לא, 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 זה מאוד פוליטי לדברי, כי אמרנו שהבית ספר יהיה בית ספר לחינוך מיוחד, בהקשר הזה לאו דווקא עם סטיגמה כזאת, אלא גם
משתנה... ההורים איתנו, ההורים השתכנעו שהילדים המחוננים הם גם חינוך מיוחד, והם מוכנים שהכיתה תהיה, ורוצים שהכיתה תהיה בתוך בית ספר עומר. את משרד החינוך עוד לא שכנענו שיש לנו מספיק ילדים, יש כיתת... אנחנו
מצב... כיתה שלא בשבוע?
לא, לא, זה כיתה... יש כיתה...
כמו בלאובק?
לא כמו בלאובק, יש לכל מחוז כיתת מחוננים של אגף של המחוננים, יושבת בקרמיאל היום, ואנחנו שולחים לשם ילדים. אנחנו רוצים שיהיה כיתה כזאת של שישה ימים בשבוע.
יש מנחת, למשל, אחד במחוז.
ויש מנחת. טוב, רק להשלים את התמונה, אתמול היינו במנהל החינוך התיישבותי. אני חוזר, אתמול היינו במנהל חינוך התיישבותי לגבי נושאים שוטפים של ההקמה של הקמפוס. זה אתגר מאוד גדול ואנחנו עסוקים בזה ביומיום הרבה מאוד. סך הכל אנחנו מקבלים את כל מה שתכננו מראש, בין אם זה כיתה נוספת וזה בינוי יותר גבוה ויחס יותר אישי לתלמידים בכיתות הנמוכות, איפה שכבר הם התחלקו בין בתי הספר, וסביבות רצון גם של התלמידים וגם של המורים. אני יכול להגיד בשקט, אם אני יכול לשמוד את רמת הפניות אליי, מה שהיה קודם, לא נתנו לי ולא עשו לי ולא פה ולא שמה, בשנה האחרונה יש ירידה מאוד מאוד משמעותית ברמת הפניות. אז אני לא יודע אם מתבשים לפנות או התייאשו וכן הלאה, אני יותר נוטה להאמין שזה בעקבות השינויים שעשינו וכל המערך שעבר שינוי מאוד משמעותי ומאוד רציני. אני חייב לציין את המנהלים ואנשי הסגל וכל מי שמתומך מסביב שתומכים במהלך הזה, בין אם הסכימו לו או לא הסכימו לו, כי כמו שאתם יודעים היו דעות, אפילו במליאה באו לדבר, אבל בסופו של דבר כולם, מה שנקרא, הביעו את דעתם כמו שאפשר היה להביע לפני, ואחרי שההחלטה התקבלה והמערכת עובדת, יש שיתוף פעולה מאוד מאוד מלא ואפילו יוצא דופן בין מנהלים שנמצאים באותו קמפוס ומשתמשים באותם משאבים על אותה גבעה לטובת הילדים, וזה באמת באמת ראוי לציון. אתמול שהיינו במנהל לחינוך התיישבותי ודיברנו ובאנו להציג להם, אז מעבר לזה שהצגנו להם מה קורה, גם דיברנו על בעיות, אבל אחר כך חברנו לשאלה האם זה מודל שמשרד החינוך יכול לאמץ אותו, והדעה שלהם הייתה שכן, וזה בהחלט מודל שהם מסתכלים עליו. הם אפילו ספציפית במועצה אזורית אחת ממש מסתכלים על זה ברצינות.
איזה
בעיה? ברטוביה. אבל שם הסיפור הוא אחר, לא כמו פה, אז אני לא רוצה להשוות. ובפירוש מדברים שמשרד החינוך צריך לבוא לכאן ולראות איך קיבלנו את החלטות, איך עשינו את זה, איך עשינו את זה מהר ובאיכות טובה, ואיך אנחנו ממשיכים, ועדיין צריכים את התמיכה של המשרד, כי לא כל דבר, נועה הציבה כאן נשיא, אבל מאחורי כל שורה יש שם טונות עבודה, וגם טונות שכנוע, כי המשרד לא תמיד מכיר את המודל הזה. ואז דברים אנחנו יכולים, לא רק שיכולים, גם לפעמים נופלים בפחים בירוקרטיים שהמערכת לא יודעת לאכול את זה. אז הרבה תודה לכל מי שעוסק במלאכה הזאת, אני חושב שעשינו תהליך מאוד מאוד משמעותי, אבל גם יש לנו עוד הרבה, קדימה. טוב, עד כאן נושא החינוך, אנחנו עובר לדוחות.
אנקדוטה אם אפשר, ככה בשביל משהו שיהיה ככה נחמד. אחד מיושבי ראש הוועד, בהתחלה, בא המנהל החדש של קציר, אסף, וסיפר על מה שהוא מתכוון לעשות, ואז הייתה אווירה מאוד לא טובה סביב כל הסיפור, למרות שהוא ככה מאוד הרשים, מי שקצת מכיר אותו, אסף מצקי. אבל אותו יושב ראש ועד אמר לחבורה את ההורים על ידו, תקשיבו לי, אני אוכל את הכובע, אם חצי ממה שהוא אומר, יקרה. לאחרונה הוא בא אליי המנהל לאסף ואמר לו, תקשיב, אני רוצה שתגיד לי מתי יש ישיבת הורים, כי אני בא לאכול את הכובע מול ההורים.
יפה.
ציטוט מדויק.
באמת הצלחה ותודה לכל מי שעוסק בזה, המחשב של המליאה ולכל מי שהיה שותף, ועדות המליאה, הסגלים השונים של בתי הספר וכל מי שמסביב, אני אתחיל למנות, אני בטוח אשכח את המון, כי המון המון נמצאים שם, מגיע הרבה יישר כוח ותודה על העבודה ועל ההישגים. טוב, אנחנו עוברים לנושא קצת פחות מעניין. מה?
שאלו על
הבור. על מה? לא, לא, אנחנו נענה את זה בפעם אחרת. אין לנו כבר.
לא,
אבל
בסדר.
אנחנו עוברים לדוחות הכספיים. כמדי שנה אנחנו מציגים, חברים, אנחנו מציגים את הדוחות הכספיים. אני מזכיר לכולם שההצגת הדוחות הכספיים זה הצגה, המליאה לא מתבקשת לאשר את זה. גם המליאה מטבע הדברים לא יורדת לעומק בדוחות ובניהול של כל התאגידים הנלווים שבבעלותנו. חלק, למעשה כמעט כל התאגידים השלימו והגישו את הדוחות. היום אנחנו נדון בשניים מהם. השלישי זה רק
לידיעה
עוד יותר כללית. אנחנו נתחיל בקולחי משגב.
לא,
סמי היה ג'נטלמן בביטר.
אז במה נתחיל?
בעמותת משגב
הגליל. להורים לילדים הקטנים.
אתה רוצה להציג את זה?
נמצאים איתנו כאן שייקה, שהוא מהמשרד של מררי, רואה חשבון. ו...
בוא לשם שי.
בוא הנה. ואיילה.
דוד,
רגע, אני פשוט סליחה. איילה ודוד מהמרכז הקהילתי. בואו נראה את הדוחות של עמותת משגב הגליל, עמותה לקידום ההתיישבות בגליל.
זה כבר עמוד 5 בנושא העיקר. תכף נראה את הלמטה, השורה התחתונה שנה היא בערך פלוס 300, הדברים העיקריים שקרו זה בעצם גידול בפעילות, אתם רואים בעיקר בהכנסות עצמיות של קצת יותר ממיליון, יש גם גידול בהכנסות ממשרדי ממשלה של בערך 300,000 שקל, יש גם גידול מקביל, כמעט מקביל, ההוצאות, היקף השכר עלה וגם קצת יותר ממיליון, ההוצאות הישירות די דומות, אבל השורה התחתונה היא כמובן פלוס של 330,000 שקל. שנה שעברה למעשה המינוס הוא קצת מתק, כי הייתה הוצאה חד פעמית לתשלום פיצויים לעובדת שעבדה, עובדת מועצה שעבדה הרבה שנים בעמותה, והיה 204,000 שקל הוצאה מיוחדת, אז גם שנה שעברה זה לא שהיה מינוס בשנה עצמה, אלא כפעולה חד פעמית. ובסך הכל אני חושב ש 300,000 שקל, פלוס מינוס, איזון עם קצת פלוס, והיו שנים כמובן שהעמותה התחילה עם מינוסים גדולים מאוד, והצליחה גם במצטבר לכסות את המינוס. זה פחות או יותר. יש עוד קטע שאנחנו ניגענו כרגע בעמותת הספורט, שלמעשה שם הפיצול הזה הוא פיצול מתבקש מבחינה, כי אחרת לא התקבלו הכספים, אבל למעשה יש עוד הכנסה נוספת והוצאה נוספת שהיא משלימה. הייתה יכולה להיות גם בתוך העמותה, היא מפוצלת, שם ההוצאה נעשית בעצם לפי ההכנסה. אז למעשה ההיקף הוא ההיקף שיש פה של 20 סיגר בפלוס הקטע של הספורט. זה פחות או יותר, אני חושב.
טוב, מה שרואים קודם זה את ההחלטות של המליאה על העברות הכספים לעמותה, רואים את זה למעלה, השתתפות המועצה, זה
לפי... זה פעולה כשניים.
לא, לא, זה לא מחולק, זה יותר נגלה, זה אחד זה מתוקצב, אחד זה נתמך. לכן, זה ספר התקציב שלנו, זה כספים שעוברים לתמיכה במרכז הקהילתי. הנהלת המרכז הקהילתי מחליטה בתוך התקציב שלה, איך לחלק את זה בין הפעילויות השונות, בין אם זה תרבות,
תקציב,
נהלה. או דוד?
דוד.
אתה כל ה...
לא,
ככה שלא. אני אתחלתי אתכם, זה... יש עוד מישהו לזרוק עליו צטיק?
לא, לא, אני אגיד לך מה, פשוט, אני בסוף אומרת מה שלא... דוד.
העטיפה יותר גדול שנוצר השנה מול שנה קודמת נבע בעיקר משתי עניינים. אחד זה שבאמצע השנה מוחמד עזב וחלק מתוך הפעילויות לבדואים לא קרו, אנחנו שמנו את הכסף הזה בצד לטובת הפעילות של הבדואים במהלך השנה הנוכחית. והדבר השני, שמכיוון שלמעשה מאפריל לא הייתה מנהלת ואני הייתי שם, עצרתי כל פעילות שלא הייתה נדרשת וקצת הגזמתי כנראה.
בואי תמשיך בזה.
וגם פעילות, אבל גם...
לא, יש לזה תוצאות.
גם בהסעות.
גם בהסעות היה ייעול, הכנסנו עובדת חדשה שלמעשה לא רק שמשלמת את עצמה, גם מצמצמת את העלויות השוטפות. אנחנו עכשיו נכנסנו לקנייה של תוכנה נוספת של מישהו ש... מעצמון, אני אמציא איזושהי תוכנה שאמורה עוד לצמצם את העלויות.
טוב, אנחנו נושא ההסעות במרכז הקהילתי זה נושא כבד. הוא יעלה להנהלת המועצה באחד הדיונים הבאים, ובהתאם להחלטות הנהלת המועצה נראה אם אנחנו ממשיכים את זה הלאה, לפה, לשם, או מה שלא יהיה, כי זה נושא מאוד כבד, גם בכסף וגם בשירות, ברמת שירות ודברים כאלה. אז אנחנו אומרים את זה כי הקדמה זה עוד מתגלגל.
אני חושבת שיש משפט אחד שהתכוונת להגיד ולא אמרת, שמצורך משלושת מוצאות בסדר. לא, בסייאי. נורא מתכוון. מתוך 329, חלק גדול מהכסף הוא מסומן וצבוע לנושאים מסוימים. זה לא עודף ככה שאפשר להתרופס איתו.
אבל יש 300,000 שקל אחרים.
שי, כן.
אבל בואו. כמו שאני אומר, אנחנו משיגים את זה לידיעת חברי המליאה ואנחנו נמשיך. העמותה לקידום הספורט למעשה לא אמורה להיות מוצגת, אבל היא כבר פה, אז בוא תציג אותה שייקה. העמותה לקידום הספורט היא עמותה...
כמו שאמרתי,
שנייה רגע. היא עמותה נתמכת. הדוח שלה בלבדים מגיע במהלך השנה. לימור מהכספים היא הממונה שלנו על העמותות הנתמכות, והיא מגישה במהלך השנה את הדוח שלה על עמותות נתמכות. אבל מאחר שזה פה, אז בואו נראה לי.
בכל אופן, הפעילות הזאת היא למעשה ההוצאות, כמו שאתם רואים, זה בעיקר הוצאות שנעשות במתנ"ס. ההיקף נקבע יותר לפי ההכנסות, כלומר לפי ההכנסות מעבירים הוצאות, זה לא לפרוטוקול, מעבירים הוצאות מעמותה לעמותה. אז כמו שאתם רואים, השנה היה גידול מסוים בהכנסות. גם התקצור
לא ראוי הצורה דיבור. אני חבר דירקטור במרכז הקהילתי. אני חושב שאתה בא לנה למדיעה ואתה מייצג את המרכז הקהילתי ואתה מייצג את הפעילות כולל החשבונאית והכלכלית, והערות מהסוג שאתה ציינת הן לא מכובדות והן לא מתאימות למקום ולא לזמן ולא למועצה, ואני מבקש לא לחזור עליהן לעולם כי הן גם לא נכונות. וכאן אתה בא כדי להציג דברים, אחרת אם זה המצב אני מבקש לא להציג את זה ולחזור חזרה לפורמליסטיקה, להציג את זה בפורומים אחרים, לימור או כותבת. בסדר? מה שאתה מדבר זה הכבוד...
לא, הנקודה ברורה.
די, מספיק.
לא, זה חוזר על עצמו. אז הנקודה ברורה. הלאה.
אוקיי. בכל אופן, יש פה גידול בהכנסות, גם התקצוב עבר מהפועל ישירות לטוטו, בעבר זה עבר דרך הפועל. וההכנסות גדלו בסך הכל, כמו שאתם רואים. ומה שכן, מה שהתכוונתי להגיד, שבעצם, כמו שאתם רואים, כתוב השתתפות משכורת, כלומר העובדים הם עובדים מושאלים, נקרא לצורך העניין, מהמתנ"ס. וזה ההיקף, זאת אומרת, 1,300,000 פחות או יותר, עברנו בעצם הכנסות והוצאות. העמותה שאומרת, בגדול האיזון, יש איזה גירעון קצת היסטורי. אבל פחות או יותר רמת הפעילות היא מוזמת.
טוב, כמו שאמרתי, זו עמותה נתמכת. הפעילות שלה היא בעיקר הפעילות התחרותית. זה פחות או יותר החלוקה בתוך המרכז הקהילה.
למה ביטוח ספורטאים בשנה מסוימת לא מופיע בכלל?
לא ביטחו אותה.
הביטוח
אז יכול להיות במשגב הגליל.
העניין של החלטה איפה שמים את ההוצאה, הפעילות נמצאת ומתרחשת ואין ספורטאי אחד שלא מבוטח.
זה בעמותה השנייה,
בענפים,
בעמותה השנייה.
פעם הפועל עשו את הביטוח, היום לא, ולכן
חשבונאית
נכון.
זה תשובה.
טוב, תודה,
נעבור לסמדה. תודה רבה, וישר כוח על...
יאללה, שייקים.
א', הפעילות פה, כמובן זה חברה, לכן אם יושבים פה במועצה, ששיטת הרישום היא אחרת, תכף ניגע בצד התזרימי, אז כמובן שההשקעות נרשמות במאזן ומופחתות בצורה של פחת, וכנ"ל גם היטלים שמתקבלים לא נרשמים מיידית כהכנסה אלא נפרסים גם כן עד 25 שנים. לכן מה שמופיע פה היטל ביוב, כמו שכתוב, החלק השוטף, זה אותו חלק שעובר לתוצאתי כל שנה. סך הכל למשל היטלים במהלך השנה התקבלו בסביבות 13 מיליון שקל. מה שאתם רואים פה זה אותו חלק שנפרס מהשנים הקודמות. השורה התחתונה השנה, אם אנחנו נראה, זה תראה לך את ה... להוריד קצת את
ה... רפי. אני מעסיקה אותו, זה לא
שם לב. התחתונה הזאת היא פה 2,200,000. שנה שעברה, למען האמת, היה הפרשה לקרן שיקום, שהשנה פשוט מכיוון שנעשתה הוצאה, אז לא נעשתה הפרשה. אז אם אנחנו נטרלים את ההפרשה לקרן שיקום, כהפרשה חשבונאית, זה לא ש... הוצאה בפועל, כי הוצאה בפועל נעשה את השיקום, אז היה פלוס של 1,200,000 שנה שעברה מול 2.2. ההיקפים, חוץ פחות או יותר בביוב, הם די דומים, חוץ מנקודה מסוימת של, מה שאמרתי, ההפרשה לקרן שיקום. במים יש קיטון בהכנסות, יש גם קיטון בהוצאות בסך הכל, מכיוון שתעריפי המים, המדינה הורידה אותם במהלך השנה מהמים, זה מבחינה חשבונאית. מבחינת הסביבים, תשאיר הלאה, בכל אופן, מבחינת הסלימית, אז הפלוס הוא 2.7 לעומת ה-2.2, מכיוון שאנחנו מנטרלים פעולות שהן לא כספיות, בוכחת וכולו, אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, הייתה השקעה ברכוש של 10 מיליון שקל, אבל מכיוון שהתקבלו, כמו שאמרתי, קרוב ל-13 מיליון שקל היטלים, שהם אמנם חשבוני, הם לא נשלמים כהכנסה, אבל בכל אופן, יש פה פלוס נוסף של 3 מיליון שקל תזרימי, זה מצטרף ל-2.7, זה אפשר, תוריד קצת המסך, זה אפשר גם להקטין את מצבת ההלוואות, והשפיע גם דרך אגב על הוצאות המימון, פחות הלוואות, גם עשו מחזור להלוואות יותר, לריבית יותר טובה, זה אפשר גם להקטין את ההלוואות ב-5 מיליון שקל, וגם להגדיל את הפלוס. מה פה אתם רואים לכאורה 1,300,000 מינוס, אבל למעלה יש פיקדון של קרוב ל-2 מיליון, זאת אומרת בנטו האמצעים הכספיים עלו ב-600,000 תזרימי, כמו שאמרתי, גם מהתגבול השוטף 2.7 וגם מההיטלים בניכוי הרכוש של בערך 3 מיליון שקל, כך שגם החיה תזרימית הייתה שנה טובה. כמובן שתמיד יש את החשש, צריך להגיד את זה, שלעתיד יבוא היום כאשר אולי יגמרו היטלים ויצטרפו כספים לשיקום, אז כמובן צריכים להיות ערוכים. כרגע לתמונת המצב של 2015 בשנה טובה ואפילו אפשר להגיד מצוינת.
אני הסתכלתי, אנחנו לא אמורים להסתכל, אבל בכל זאת, ואני רואה ששכר מופיע באיזה 3-4 שמות. פיקוח מקצועי, הנהלה וכלליות, שכר מקצועי, כל מיני דברים כאלה. וזה הצדקה? בסוף שכר שכר. זה חלק מהדברים שאנחנו צריכים לראות.
לא, יש שכר כמובן של מי שעובד בגבייה. עכשיו, המנכ"ל הוא גם מהנדס, והוא עושה גם בעבודות הנדסיות. ולכן השכר פשוט מפוצל, כמובן לפי מפתח שנקבע על ידי ההנהלה, המנכ״ל, וזה הוא נמצא בהם במחלקות השונות.
וזה בכפוף לחוזרי מנכ״ל, זה לא סתם שכר שרוצים. כל השכר...
לא, הוא לא מדבר על גובה השכר.
לא, אני עדיין אומר.
זה מופיע באיזה 4-5 סעיפים שכר.
זאת אומרת, סך הכל זה, סך הכל שמה שמותר הוא לא חורג את המסגרת.
לגמרי.
גם ברשויות ככה.
פשוט חלוקה פנימית למרכזי רווח. אנחנו מנהלים את החברה לפי מרכזי רווח למים ולביוב. ואז צריך לשייך את ההוצאה למים ולביוב בהתאם. ולכן אתה רואה את זה מופיע מספר פעמים.
זה לא ברור לפי השינוי.
לא, אני מספר לך את הרציונל מתחת לזה. כדי שנראה שאנחנו נבדוק כל מרכז רווח בפני עצמו. וגם במים ובביוב, כאן לא רואים את זה, אבל כשאנחנו חושבים בדירקטוריון, אנחנו מפצלים את זה לשוטף ולהשקעות. שוטף זה מה שרץ כל שנה, כל השנה, להשקעות, ולעומת ההשקעות והפרויקטים שנעשו. אז אנחנו יורדים גם לרמות כאלה.
יש גם את נושא המדדים, כמובן. מדד הזכר, יש לנו כ-20 מדדים שנמדדים בכל שנה ביחס לשנים קודמות, לרבות הנושא הרגיש הזה של הוצאות השכר, הוצאות הנהלה וכלליות, שמדדים טיפוליים ועוניים מדיניים. זה מדד שנבדק, וכמובן אנחנו עומדים בעמות מידה.
טוב, שאלות התייחסויות.
יש לי שאלות בנושא הזה. הייתה פנייה מתושבים נהל ביניהם לנושא של הקו של המים. תשלום, יש תשלום מאוד גבוה בהדרות של כל בית קיבל 30,000 שקל תשלום על קו המים. השאלה שלי, אם התושב רוצה לשלם את קו המים, אז היישוב יש לו גם באחוזי הרווח, גם באחוזים של מורדת המים, איך זה
מתקשר?
קו המים הראשי הולך להיות על חשבון המים, התושבים, בעל הבניים.
כל יישוב זה ככה.
לא,
הסכום שנקבע לזה, אבל אם לא,
בכל יישוב שעושים תשתיות מים, התושבים משלמים היטל מים. בכל יישוב, לא משנה.
אנחנו בסלאם
איתה, לא פעם. סלאם אין לך כוחה נסגר שם. גם סלאם אין תשתיות.
נחלים מאוד גדולים, 30-40 אלף שקל.
בוא, עזוב, יותר יש לך שאלה ספציפית נענה עליה לגופו של עניין, לא כרגע. יש לך שאלה ספציפית נענה עליה, תכף תראה. אבל לא פה, לא עכשיו, זה לא תוכל תספין, נענה עליה לחוד, בוא תפנה. מוחמד או סמי יתנו לך את התשובה ישירות, זה לא כרגע
מפה.
אחר כך, מוחמד. תן לו לא, תן לי תוך חצי שעה אם צריך על השאלה הזאת. מה שאני יכול להגיד רק במאמר מוסגר, אנחנו בודקים, כמו שסמי אמר, ומדדים את החברה, כמה ההוצאה שלנו למטר קוב מים, כמה למטר קוב ביוב, כמה אנחנו משקיעים בתחזוקה של זה, מה הרווח שלנו למטר קוב וכן הלאה, צריכות לתושב, הלימת הון. יש סט מאוד מאוד גדול של מדדים שאנחנו עובדים איתו כל שנה, ולפי זה אנחנו בודקים גם את ההשתנות במהלך השנים של המדדים הללו. חלק מהמדדים, רשות המים בודקת אותם גם לתאגידים. עכשיו, התאגידים הרבה יותר גדולים מאיתנו. אבל למרות זאת, אנחנו נמצאים במדדים, בהיקף של כמו התאגידים הגדולים, ברמת היעילות, שכמו תאגיד שמספק מיליוני מטר קוב, ולא כמה אנחנו, 700 אלף או משהו כזה. זאת החברה עובדת מאוד יעיל, עם מנגנון מאוד רזה, ומגיע להישגים יפים. הפחת למשל, פחת המים שלנו הוא 4%, אם אני זוכר טוב, שזה מספר פנטסטי. הנורמה של משרד של רשות המים אומרת שאם אתה ב-6% אז אתה טוב מאוד. אנחנו ב-4% פחת, כמובן שזה אומר שההפסדים של הפחת זה הפסדים של החברה, שזה מצמצם אותם. טוב, תודה רבה.
תודה רבה.
אישור תברים.
אז אני אציג את זה כי...
מאוד
פשוט.
זה תברים שתיהנו לראות אותם.
בדיוק.
התברים האלה מבטאים את ההשתתפות בתשתיות של משרד השיכון. כלומר, מה שאתם רואים כאן ביישובים, את הסכומים שאנחנו קיבלנו לך, שייקה.
הייתי בן כיתתי.
איפה הכיפה?
תודה רבה.
ערב טוב. ביי. ואלה הסכומים שקיבלנו לאחרונה ממשרד השיכון עבור סבסוד תשתיות ביישובים שמבצעים תשתיות ציבוריות. סך הכל התקציב כרגע לאישור זה 7.8 מיליון. אבל אתם יכולים לראות גם בסכום הכללי כרגע, לפחות התקציב המושר על היישובים האלה שמתקרב ל-20 מיליון, עם היישובים שלא נמצאים כאן אנחנו מגיעים גם ל-30 מיליון. זה כסף שמגיע ממשרד השיכון וכמובן עובר למשפחות שבונות כדי לסבסד להן את הבנייה, בין אם זה ביישובים שההשתתפות היא יחסית נמוכה של 30-40 אלף שקל ליישוב, כמו כאן כמון או רקפת או משפחה למשפחה למשפחה
מגרש
בערך 10% מהעלות.
לא, זה רק מהעלות הציבורית, זה לא 10%, זה נדמה לי 20%.
מהעלות
הציבורית, אך ורק הסבסוד הוא רק לעלות הציבורית.
וכמה זמן עובר מביצוע התשתיות
ועד שהכסף חוזר? מעל שנה. כן, אבל זה אנחנו סופגים. זאת אומרת, המשפחות היום לפי הנוהל של משרד השיכון לא משלמות את הכסף הזה בכלל. החברה הכלכלית סופגת את הפרק זמן הזה. המשפחות לא משלמות את הכסף. זאת אומרת שהבקר נותן את האישור, בקר לגביית כסף, הוא מפחית מזה את סכום הסבסוד כפי שמשרד השיכון קובע לכל יישוב, ורק את זה מותר לגבות מהמשפחות. זאת אומרת, הן מראש כבר לא משלמות את זה. היישובים האחרים, יש כאן יישובים שההשתתפות בתשתיות מגיעה ל-120 עד 140 אלף שקל למגרש, כמו מכמנים, פלך, חבטליון, או עררית, שזה קצת פחות, בסביבות ה-100 אלף. מה שנקרא, יש סבסוד אחלה של דבר. הגבל שימשיך לעוד הרבה שנים. אז אני מניח שאנחנו מאשרים, כן? כי זה אנחנו צריכים לדבר למשפחות.
יפה.
בשונות, נירית, רצית לדבר על ה...
השנה, ועדת יקיר נפגע, יש כמה שנים, קודם כל יום העצמאות לא היה, זה יהיה ביום
השבת. יום העצמאות היה.
יום העצמאות היה. במינה חגיגה,
אני חוזר משהו.
היום
יש רשפי.
בקיצור, הטקס הענקן חוק יקיר נפגע יהיה ב-14 ביולי, ומסגרת יום. עכשיו, אנחנו משנים טיפה את המתכונת, זה לאו דווקא מתנדבים. זה מישהו שתרם רבות לקהילת משגב, זאת אומרת, התרומה, הפעילות צריכה להתרחש כאן, אבל זה יכול להיות גם לא מתנדבים, מה שכן, זה לא יכול להיות עובדי המועצה ותאגידיה. אנחנו מנועים מלקבל פרסים. כל השאר. אתם מוזמנים להעביר אלינו המלצות, לחשוב על אנשים, להפיץ את המסר הלאה, ולהעביר אלינו המלצות. רצוי בהקדם האפשרי שנספיק... שלחנו הודעה ליישובים, תרשמתי בלבוש, ואני פונה גם אליכם, כי אישית את
המילים. ודבר אחרון, רוצה לאחל לחברים המוסלמים שלנו, רמדאן כרים, שתתחיל בשבוע השישי ליוני.
תקופה טובה יחסית, יש אנשים.
קריר ביום. כמה שפחות חם. וכמה שיותר נעים.
תודה.